בכל יום נתון, פרק 31, אנשים עושים פשש בזמן שאני מדבר. שרון, זה אתה.
אהלן.
שרון דודוביץ' פה איתנו.
עידנו באולפן, שרון דודוביץ', שלום רב.
אהלן, 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 כמו ששייקה היה אומר. מה שלומכם? קודם כל, לכבודו לי להגיע לכאן, לא בכל יום.
למרטף המאופה שלנו.
בוא נה, היה לו קול אחר, רגע לפני שעלינו לאוויר, היה לו קול אחר.
ופתאום, אני פשוט לובש על עצמי את כסות הקול הבאס.
אני אוהב את המילה כסות.
כן, כסות זה יפה.
האמת זו פעם ראשונה שאני...
ואם כבר כסות, מה החסות שלנו, רואים?
איסת הספורט. כמו בחודשיים האחרונים, אנחנו ממשיכים לספר לכם, ושוב, אתה יודע מה? שוב באו אלה שני חבר'ה, ואמרו לי, לא הזמנו באיסת הספורט, הזמנו במתחרה, שמתחרה זה בסלטה ויגו.
מתחרה.
כן, והיה להם חר החוויה, הם לא ידעו איפה הם יושבים כל אחד, הם לא יכלו לבטל.
אבל אנחנו חיוביים, אז אנחנו אומרים, איסת הספורט...
אני אגיד לך איפה זה לא קורה.
ממש ממש טובים בקטע הזה.
נכון, אנשים אומרים לי, איסת הספורט... אני לא יודע לגבי המחירים, אני יודע שאתם יכולים לקבל הנחה של 15 יורו אם תגידו
עושה לי את זה כשדסקל אומר
גגן ברסן, אבל אתם יכולים להיות בטוחים שהטיסה הזו שבטח חלמתם עליה כבר הרבה מאוד זמן ויש לך כבר חופשה מגניבה כזו שאתם יכולים לראות את ברצלונה או ריאל מדריד או לא יודע מה NBA או מה שאתם לא רואים, אייבר למשל, אתם תגיעו ויהיה לכם את המקומות שלכם ויהיה לכם חוויה מגניבה וזה סופר חשוב. אז איסת הספורט כנסו, תראו איזה מבצעים יש להם. אני רק רוצה להזכיר לכם שמלבד הפודקאסט הזה יש לנו גם את גיקונומי. אתמול הרחנו את יהודה גליק פה שבא עם שני מאבטחים שנראים כאילו משחקו NFL פעם, כאילו לא במדן בפלייסטיישן, כאילו באמת פגעו באנשים במגרש. ויש לנו את ציון 3, אנחנו מדברים על כדורגל ישראלי שתכף נגמר. אז יאללה, אבל בוא נחזור לכדורגל עולמי.
עכשיו באיסת הספורט.
לא, עכשיו ליגת האלופות. ליגת האלופות,
ליגת האלופות, נתחיל עם יובנטוס ברצלונה. לפי דעתי אם הם היו ממשיכים לשחק עד עכשיו הם לא היו כובשים ברצלונה, אבל וואו, אני חייב להודות, ראיתי כמה אנשים שמתלוננים על הבונקר וזה, קודם כל יובנטוס הוביל ל-3-0, זה לא בונקר. דבר שני,
הם תקפו יותר,
וואו איזה בונקר, כאילו זה פשוט הייתה תצוגת הגנה נדירה ואדירה של שחקנים לוחמים מנוסים שפשוט יודעים איך לסגור את הזווית הנכונה, ואיך לסגור את החלל הנכון, ונאמר, שהיה השחקן הכי טוב של ברצלונה, על המגרש, נגד יובנטוס, לא הצליח לעשות שום דבר.
זה כל כך שונה ממה שאינטר ומוריניו עשו להם?
לפי דעתי, לא כל כך, כי גם, קצת יש איזושהי תפיסה שגויה לגבי אינטר של מוריניו ב-2010, לדעתי, אני מזכיר לכם בחצי, הם גם ניצחו 3-1 עם הנוטה במשחק הראשון, אבל אתה יודע, יש משהו מאוד מאוד מיוחד לגבי מה שהיה השבוע עם יובנטוס, ואני משליך את זה לגבי מה שקורה עם, אני חושב, עם העדת הספורט בישראל. כי יש הבדל בין הציבור הרחב שאוהד ספורט, שאוהד את ברצלונה, ריאל מדריד, מכבי תל אביב כדורסל, זאת אומרת, דברים נורא גדלים ופופולריים, ויש את העדת הספורט המצומצמת יותר, שאנחנו רואים אותה הרבה ברשתות החברתיות, של חבר'ה שמבינים כדורגל, שרואים כדורגל, וזה היה מאוד מאוד יפה לראות את כמות האנשים שיודעים להעריך ולאהוב אנשים כמו קיאליני ובונוצ'י, ופתאום אתה רואה...
ובופון.
ובופון, בופון, אבל אתה יודע, בופון לא הייתה לו הרבה עבודה, ואתה רואה אנשים שמבינים את החשיבות בעניין הטקטי, ופחות, ואנשים שבאמת מבינים כדורגל, אוהבים כדורגל, מתלהבים ומתאהבים במשהו שהוא פחות יפה לעין, וזה לא מסי ונאמר, ואני חושב שזה היה הדבר נפלא.
זה מחלחל גם למגרשים, אתה מגיע למגרשים של ליגת העל, ואנשים אומרים, תראה את הסגירה הזאת, תראה איך הם עומדים, אתה אומר, חבר'ה, הם לא ידעו שצריך לעשות את זה עד לפני כמה שנים, באמת, גם מאמנים בארץ, אני חושב שיודעו שגם לראות את הכדורגל ברמה הזו על בסיס קבוע, מה שלא תמיד היה, זה סך הכל עניין חדש של 10, 15, 20 שנה, משדרג לך גם את ההבנה.
ברור, אתה חייב גם, אני תמיד מאמין שאם אתה מבין יותר, אתה נהנה יותר. נכון. כאילו, ברגע שאתה מבין מה אתה רואה, ובגלל זה סטטיסטיקה למשל, זה דבר חשוב וצריך להשתמש בו, בגלל שהם עוזרים לך להבין.
אבל...
אז ברגע שאתה מבין כאילו מה שאתה ראית מיובנטוס, אז אתה פשוט נהנה מזה, כי אז אתה פתאום קולט, וואו, ראית מה בונות שהוא עשה? מבלי שזה איזה הילייט.
אבל התפקיד שלנו כתקשורת, ודסקל עושה את זה מאוד יפה ועוד כמה אחרים, זה להנגיש את כמות המידע לציבור כמה שיותר רחב. כי מה שקורה היום, גם בכדורגל וגם בכדורסל, זה עניין שהמספרים והסטטיסטיקה, ואולי טיפה יותר התעסקות בטקטיקה, ואת יודע כל מיני איפה הוא פה ושם, אני לא חושב שהם פשוט סוגרים איזושהי חומה, גם למי שנמצא בפנים וגם למי שלא רוצה להיכנס מבחוץ לעניין הזה של ספורט. זאת אומרת, זה תוכם את הספורט במי שרוצה לראות ספורט ולמי שלא.
אנחנו נדבר בהמשך.
איך שאת שובב את זה, התצוגה של יובה היא עדיין משהו ששמור רק למי שבאמת אוהב כדורגל. אם אתה יושב עם בן או בת זוג שלא אוהבים כדורגל, זה לא המשחק שבו יש לך.
אז אני, קודם כל לא. הוא שמור להרבה אוהדי יובנטוס. הרבה אוהדי יובנטוס.
בוודאי, כן.
זה גם משהו, יש לך הרבה מאוד אוהדי יובנטוס.
אוהדי כדורגל איטלקי באופן כללי.
נכון, וברגע שאתה רואה דבר כזה, אתה יודע, אני מקבל הודעות, יש לי חבר איטלקי שגר פה, אתה יודע, הוא לא אוהד ענק, הוא אוהב את יובנטוס כזה, ואתה יודע, הוא שולח הודעות והוא מבסוט, ואתה יודע, מימים על מסי בכיס הקטן של בנוצ'י וכאלה. זה, תשמע, אנשים מבינים, כשיש לך את הוואן און וואן, זה לא כמו אגרוף, שיש מישהו שהוא מאוד הגנתי נגיד, ואתה לא מבין מה הוא עושה, כאילו, הוא לא נכון. נותן אגרופים. זה ממש, זה הכדורגל, המשחק הזה בין התקפה להגנה, האיזון הזה, המטוטלת הזאת שנעה כל כמה שנים, כדורגל התקפי מאוד, כדורגל הגנתי מאוד, כן. אתה יודע.
בוא נראה מה השנה, אני עדיין לא יודע, מונאקו עדיין עושים מה.
אגב, אפרופו מונאקו, בוא שנייה, אם אנחנו כבר ביובנטוס וזה, נעבור למונאקו, ואז נחזור שנייה לברצלונה, כי צריך, כי אף אחד לא דיבר עליה. מונאקו, למשל, זה לפי דעתי קבוצה מאוד מאוזנת. נכון, היא סופגת המון, אבל היא כובשת המון. הראשונה בהיסטוריה שכובשת בשלושה פלוס בכל משחק בנוקאוט, בכל משחק בנוקאוט. אבל זאת קבוצה שמתבססת על הגנה. כן, זו קבוצה שמתבססת על יציאות נכונות מההגנה להתקפה, משחק מעבר מאוד מאוד חכם, ואסור לשכוח, בשנה שעברה הם היו ההגנה הכי טובה באירופה בערך, כלומר כמעט ולא ספגו, ניצחו המון משחקים 1-0.
הם גדלו מ-17 ל-18 בגיל, אתה יודע, זה הרבה בגילאים.
לא, אבל זה מראה משהו על המאמן, לפי דעתי, זה מראה משהו על עבודה של מאמן, שהוא קודם כל הוא בנה את ההגנה, ובכלל, יש סטטיסטיקות שמראות שההגנה פשוט נותנת לך יותר שער, יותר נקודות מאשר התקפה. אתה פשוט מסתכל על זה לאורך השנים, שער נקי שווה לך 2 ומשהו נקודות, שער שווה לך 1 ומשהו נקודות.
רואים את זה גם, די, אנשים משחקים פנטזי בטירוף. הפנטזי של הליגה האנגלית זה 5 מיליון שחקנים, משהו כזה.
כן, ואני גרוע בזה.
אני מת על זה, אני מקום 20,000 בעולם, אני מאוד גאה בעצמי, אבל
אח שלי מקום ראשון בארץ.
באמת?
משה דודוביץ', מקום ראשון, נסתכלו בישראל, כרגע, דהיברו המר, משה בהצלחה.
תקשיב, אני, טוב, אני יכול לדבר על זה אחרי זה, אני מסתכל תמיד על הטופ הזה, אני רואה, אוקיי, בסדר, לא משנה עכשיו. מה שאני רוצה להגיד זה
שהייתם צריכים להביא אותו, לא אותי.
אבל אתה 20,000 בעולם.
אני גם 200 ומשהו בארץ. קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה, שאתה משחק הרבה פנטזי, אתה מקבל את הערך של לשמור על שער נקי, כי זה מצ'ופר שם בצורה ניכרת, וזה מצחיק, אבל שמיליוני אנשים מחפשים את השחקנים שידאגו לך לשער נקי.
מקאולי, מה זאת אומרת?
אגב, אנחנו רואים בפנטסי, כן? וזה מצחיק, בפנטסי, בפוטבול, בפוטבול האמריקאי, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אני יודע ש...
אנשים מחבים, אנשים מחבים.
אנשים חיבו. אוקיי, עכשיו שכולם חיבו, בפנטסי של הפוטבול האמריקאי, בפנטסי של הפוטבול האמריקאי, אנחנו רואים ניקוד מאוד גבוה לשחקני הגנה, ובגלל זה אנשים מבינים את ההגנה יותר טוב, וגם אוהבים לראות את ההגנה יותר טוב, אבל לא שם זה תרבות אחרת.
אינגייג'מנט, אתה רואה את זה?
אבל אתה כן רוצה שקבוצה כמו מונאקו, כאילו בעיקרון אם אתה רוצה שהכדורגל ייפתח ליותר אנשים בעולם, ויהיה יותר כיף ויותר מענה, אז אם אתה שואל את עצמך, אם נגיד יהיה גמר מונאקו נגד יובנטוס, אז אתה רוצה שמונאקו תנצח.
אוקיי, אני לא בטוח.
גם כי זה יותר צרפתי וזה יותר צעירי, יש שם איזה משהו טיפה של אייקס של אמצע שנות ה-90, אז אני חושב שהם ילכו יותר עם מונאקו.
אני חושב ש...
אבל איטלי כמובן.
לא, ברור, אני חושב שהנסיכות של מונאקו עם 30,000 תושביה, זה לא מה שיפתח את הזה. אני חושב שאם יובנטוס מנצחת, זה פותח הרבה יותר את העדה לכדורגל העולמית, בגלל שיובנטוס קודם כל זה שם ענק, וזה שם ענק שהוא קצת מאחורי ריאל מדריד ובאיירן מינכן וברצלונה,
ורוצה כל הזמן להגיע לשם,
וכל הזמן שואף להגיע לשם. ואתה יודע, ניצחון בדבר כזה, פעם עשו הערכות שניצחון בדבר כזה מוסיף 100 מיליון אנשים, שקודם כל גם מביאים כסף לקבוצה, אבל 100 מיליון אנשים שפתאום שמים לב אליך יותר, אתה מבין? כאילו השם יובנטוס תקוע להם יותר בראש אחרי שאתה מנצח בדבר כזה. לא בטוח שמונקו תשיג את אותו דבר, אבל מונקו, אני מונקו מאוד, אני מאוד מאוד מתרשם מהמאמן שלה, אמרתי את זה בעבר.
כן, קצת כמו, אתה יודע, נבחרת שייכת 96 כזה, פתאום יהיה לך כל מיני שחקנים שיהפכו להיות מאוד מאוד אהובים, שבאו מקבוצה קטנה עם הרבה פחות, אז היה לך את נדווד
ופובורסקי,
ופובורסקי שכולם שם לקבוע אחרי זה בלציו וביובה,
פאבל סרניק ברגר,
אז יהיה לך פה עכשיו
פטריק ברבר, פאבל סרניצ'ק,
כן, אתה יודע, ליברפול כולם נהנו מהשחקנים האלה, ויש לך שפתאום 9-10 שחקנים שכנראה לא יישארו במונקו עוד המון שנים, ואנשים הולכים לעקוב אחריהם כי מזכרו את העונה ההיא שהם אולי כשהם היו ילדים, או פתאום שהם חזרו לראות
בגלל האלופות. בגלל זה אני אומר שזה נורא מזכיר טיפה את אייקס של, של אמצע שנות ה-90.
אנחנו נדבר על אייקס, נדבר על אייקס ממש עוד מעט, בגלל שהם הצליחו בליגת אירופה.
שהם הפסידו יובה. כן.
כן. לא, אבל הם גם ניצחו את מילאן בשנה שלפני. אמבפה, קודם כל, אמבפה, מבחינת תפוקת שערים בישולים פר דקה, הוא יותר טוב ממסי, היחיד בעולם שיותר טוב ממסי.
מסי שחקן חלש בעיקרון.
מסי בכלל,
אתה ראית, אוברייטד, נגמר עידן,
נגמר עידן מסי, ואנחנו רואים שאמבפה אדיר, באמת ילד בן 18 שכובש כל משחק נוקאוט.
רונלדו הבא, אבל רונלדו הברזילאי הבא, זאת אומרת הוא אמור להיות רונלדו המקורי הבא.
אני מאוד מקווה שהוא יישאר עוד שנה בליגה הצרפתית ויגדל ויתפתח.
איך הוא רונלדו ולא תיארי אמרי הבא? אתה רואה,
מבחינת הגודל,
הוא אבל הרבה פחות, כן, אבל הוא מסוגל, רונלדו היה מאוד רחב,
היה על המזרחי,
כן, לא,
אבל הפוך,
לא, מה שאני אוהב אצל אמבפה, זה שהוא באמת, אתה רואה, אתה לגמרי יכול לראות אותו משחק כחלוץ אנרי סטייל, ולגמרי אתה יכול לראות אותו שחקן כנף איפשהו בריל סטייל, ואתה רואה אותו, גם כשהוא משחק גרוע, הוא פשוט נע נכון, הוא פשוט נע על המגרש, כמו שחקן מנוסה וחכם. עוד שחקן מצוין במונקו, זה למר, או למר, או תומה, למר, אין לו UX בסוף, אז למה? למה? שמאוד אהבתי, ואת בקיוקו, שהוא
מאוד גאה בעצמי שמחסתי לצעקות האלה עכשיו.
אבל נחזור שנייה לברצלונה, תגידו, יש דיבורים בברצלונה כבר הרבה מאוד זמן על סוף עידן ולויס אמריקה וכל הדברים האלה, הרבה מאוד תלוי מי הולך להחליף את
ונגר,
הלוואי,
לא ז'רדין?
לא, ז'רדין לא יגיע, לפי דעתי מי שמגיע זה שחקן לשעבר בקבוצה, זה מה שההנהלה הזאת אוהבת, אבל יש שם בעיות,
אני מניח שלא זלטן,
יש שם בעיות בחוזה של איניאסטה, שהוא חוזה שב-2018 נגמר, ודיברו איתו, או הכתבים הספרדים דיברו עם איניאסטה ואמרו שהוא הרגיש להם מאוד אפל ומאוד לא אופטימי בקשר לעתיד של ברצלונה, או העתיד שלו בברצלונה, הם חייבים מגן ימני, כי ראינו את דני אלווס, שהוא, מה זה שיש לך מגן ימני כזה, ראינו את התשוקה ואת הכעס ואת העוצמות ואת החוכמה ואת הניסיון, ומסי, החוזה שלו מסתיים ב-2018, הוא רוצה חידוש חוזה שעולה המון כסף בברוטו, נראה שהם היו ממש ממש חייבים לזכות בליגת האלופות הזאת בשביל לייצב עניינים, עכשיו יש להם את הקלאסיקו, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל נראה שבאמת ה-boat is rocking, כאילו זה לא סתם אומרים סוף עידן, יש מצב שאנחנו נראה עזיבות מאוד,
אני חושב שזה מאוד בגלל העובדה שהמאמן הודיע שהוא עוזב, ואני חושב שזה, אתה יודע, השחקנים לא משחקים בשבילו, ולא,
אבל הם כן שחקו בשבילו אחרי שהוא הודיע שהוא עזב,
תקשיבו,
כן, אבל זה כמה זמן זה יחזיק, אתה יודע, צריך המשכיות,
צריך להבין, אנחנו נבין את זה עוד 20 שנה, לא, זה לא עידן של, לא של פפ, ולא של אנריקה, ולא של איניאסטה, עם כל הכבוד.
זה מסי, ברור.
זה עידן מסי. ברגע שמסי ילך למקום אחר, שזה לא לדעתי לא יקרה, או ברגע שמסי יפרוש, אז יסתיים העידן. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה שנה, יכול להיות שיהיו שנתיים קשות לברצלונה, אבל ברגע שמסי עדיין שם, ועדיין בשיא הכושר שלו, זה עדיין
העידן של מסי. בהנחה שלא יגיע, אתה יודע, גם רונלדיניו היה, ואז מסי הגיע. בהנחה שלא יהיה שוב כזה, זה סוויץ', יכול להיות פתאום אמבפה פתאום כזה מגיע, והוא לוקח את הלפיד.
אז זהו, שאמבפה כזה, ברצלונה צריכה להוציא איזה 100 מיליון, 120 מיליון יורו בשביל להביא אותו, לא בטוח שיש להם את זה. הם באמצע, הם באמצע שיפוץ בעצם של של קאמפ נו, הם בבעיות של תקרת שכר בעיקרון בספרד. נאמר, שאגב, הייתה לו עונת ליגת אלופות, אחת מהטובות שאני זוכר.
אבל בליגה הוא...
בליגה הוא, הוא פחות סקורר.
אחת ל-20 שערים שמעורב בהם בליגה.
נכון, אבל הוא פחות סקורר השנה, אבל הוא הרבה יותר מייצר, ואנחנו ראינו את זה בליגת אלופות. הוא השחקן היחיד בליגת אלופות שהגיע ל-50 טייק-אונס, כאילו שהוא עבר שחקנים 50 פעמים, יצר הכי הרבה הזדמנויות, הפקעה, הכי הרבה אסיסטים, בישולים, 8, היו לו גם 4 שערים, 5 שערים, 6 שערים,
בעיקרון העניין של מסי ונאמר, זאת אומרת לפי דעתי שם הייתה אמורה להיות העברת השרביט,
בדיוק,
למרות שכנראה נאמר ומסי עוד יכולים להיות הרבה שנים ביחד, אני הייתי,
מסי רק בין 29-30,
הבדל עצום, אתה יודע, נאמר מדהים, אבל אני פשוט מאוהב בנאמר של ברזיל, כי הוא באמת מוביל שם נבחרת על הגב, הוא אלפה דוג, כבר מגיל 22, יש לו כמות שערים פשוט מטורף, הוא כבר מקום רביעי בכל הזמנים בנבחרת ברזיל, והוא באמת, אתה רואה שלמרות כל הבילויים, ולמרות כל האופי הנורא אאוטגוינג שלו, והדברים שמסביב,
אין כוכב לעד מסי באמת, אין באמת כוכב לעד מסי.
אז זהו, אז בלי עד מסי אתה קצת, אתה קבוי טיפה יותר, והייתי נורא שמח לראות אותו מוביל קבוצה גדולה אחרת, כמוביל, כאלפה דוג.
יש אפילו כוכב ליד רונלדו ולא ליד מסי, אתה יודע? אני חושב על זה. אפילו ליד רונלדו, אני חושב שיש יותר מקום להתבלט, כי רונלדו איכשהו פחות גדול אפילו ממסי מהבחינה של כמה, אתה שומע בארגנטינה,
מבחינת השפעה למשחק.
הוא בוחר שחקנים, ואם, אתה יודע, מישהו עבר על הקוד המוסרי, אתה יודע, אין ערך איקרדי, הוא לא יגיע.
הנה, זה משהו שתדמית, אברהם לינקון אמר שאתה זה העץ, והתדמית שלך זה הצל שלך. הצל של העץ זה התדמית. סקרוד אפ את הדברים של לינקולן.
כן.
הוא אומר, האדם, האישיות זה העץ, והצל זה התדמית. אז התדמית של רונלדו היא של כוכב אגואיסט כזה, שאתה יודע, שעומד על האצבעות בשביל להיות הכי גבוה, שהוא מאוד שחצן וכו'. ואתה ראית, אחרי שהוא נכנס, כבש לו שער, ונכנס לחדר הלבשה, דבר ראשון הוא אמר תודה לכל השחקנים.
הוא רץ לגעת בכולם.
לתת כיף ולגעת בכולם.
היה קצת פשיסטי הסיפור הזה, אתה יודע, כאילו כולם היו צריכים להגיע בתורם, לתת נשיקה לטבעת של הקיסר, אבל עדיין כולם, הוא עבר אצל כולם.
בסדר, אבל קודם כל, אנשים עובדים בשבילו.
נכון, כמו וייסבוק.
בריאל מדריד, בגלל שיודעים שהוא ייתן את הגולים. כן? יודעים שהוא ייתן את הגולים, ויודעים שהוא חי מזה. יודעים שהוא חי.
אני מניח שגם עבור מסי כולם...
נכון, אבל מסי צריך להיות הרבה יותר מעורב במהלכים של המשחק עצמם.
ויש דיבורים גם על הקבוצה, היה אז עם אנריק, ואולי הוא טיפה, יש לו מהלכים גם טיפה בברצלונה. עוד פעם, אנחנו לא... מה שאנחנו קוראים, כאילו, לפחות. אבל באמת, עניין של תדמיות זה משהו שלי נורא מפריע. סליחה שאני שולח את זה למקום אחר, אבל תמיד יש השוואה בין רונלדו ללברון, ולברון, ג'יימס, נתפס כ...
מסי נתפס בעיניי כלברון, לא רונלדו.
ההשוואות תמיד הולכות על זה שלברון, לברון הוא המניאק, ולברון הוא זה שעבר למיאמי, ולברון הוא השחצן, וזה שדחף את בלאט, וזה שהוא אגואיסט, הוא לוקח את הכדורים לבד. וזה כל כך שונה מאיכשהו על המגרש, כי נדבר על זה אחר כך, אבל לברון, ג'יימס יכול כל משחק לסיים טריפל דאבל, והוא לא, כי הוא רוצה לנצח, והוא משחק טוב בפלייאוף. מה שצריך נגד
הוא כמעט סיימי ממוצע טריפל דאבל השנה,
והוא השחקן הכי כאילו שיתופי שהיה אי פעם מאז מג'יק ג'ונסון, ואז פתאום והתדמית שלו היא אחרת. ואותו דבר לגבי רונלדו, שאתה יודע בגמר יורו זה נורא חרה לי איך שכולם לקחו את העניין שהוא השתלט על הקווים שם, כי הנה רונלדו לוקח לעצמו את הבמה ואת הפוקוס, ואולי היה שם משהו אחר, אולי הייתה שם באמת אהבה לקבוצה ובאמת רצון לעזור, אבל תדמיות אנחנו לא יכולים לצאת מהם.
אגב, כשרונלדו מגיע לשחקן צעיר, והיו המון שחקנים צעירים בפורטוגל הזה, ואומר לו, תקשיב, אנחנו הולכים לנצח את זה, וזה מה שהוא עשה במחצית, כן? אנחנו הולכים לנצח את זה, אז זה עושה משהו לשחקן הצעיר הזה. זה לא סתם. וכשהוא שם
מעודד,
ברור, כשהוא שם על הקווים ומעודד אותם וכולי, זה משהו, זה נותן להם משהו. אבל אגב, סתם טריוויה, מי יצר הכי הרבה הזדמנויות במשחק ריאל מדריד נגד ביירן מינכן?
בדרך כלל בשאלה שיש מי יצר הכי הרבה הזדמנויות שאתה שואל, אז התשובה צריכה להיות אוזיל. אבל בריאל מדריד נגד ביירן, מי יצר הכי הרבה הזדמנויות?
מבין כל השחקנים על המגרש.
הייתי רוצה להגיד שחקן של ריאל.
יפה. מרסלו יצר הזדמנויות.
הנחתי שאחד המגנים, לא ידעתי מי מהם.
8 הזדמנויות, שזה יותר מאריאן רובן, פרנק ריברי, צ'אבי אלונסו, ארטורו וידל וטיאגו ביחד. וזה, אגב, אפרופו שאנשים שדיברו על זה שהשיפוט היה נוראי, וזה נכון מאוד, אני לא אוהב לדבר על זה, תעשו כבר את השיפוט על פי הטלוויזיה.
בסדר, דיברו על זה מספיק, בוא נעבור.
דיברו על זה מספיק, אבל באמת, אתם יודעים, בסופו של דבר, ריאל מדריד ניצחו. ואנחנו נדבר על ריאל מדריד וברצלונה, על הקלאסיקה עוד מעט, אבל ריאל מדריד זו קבוצה שפשוט יודעת לנצח.
שם, מרסלו הוא...
הם לא משחקים את הכדורגל הכי גדול, לא את הכדורגל הכי מתוחכם.
זו לא עונה דורסנית שלהם.
כן, אבל הם פשוט יודעים
איך לנצח. הם איכשהו בהוק או בקרוק עוברים. תגיד, מרסלו זה לא כמו הבן זמה של ההגנה. כל שנה אתה אומר, טוב, המציאו איזה מגן אחר, he's done, הוא overrated וכאלה, והוא עדיין שם מספרים ברמה הכי גבוהה. והוא, אתה יודע, הוא לא, יש הרבה מגנים בעולם שחושבים בעיקר התקפה, ומרסלו מוכיח את זה שהוא מגיע לכל המצבים האלה שדיברת עליהם, אבל הוא גם אחלה מגן הגנתי.
הוא בסדר, גמור.
שמע, זה לא יובה, כן? זה לא... אבל זה התפקיד שלו.
הוא לא היה מסתדר ביובה, נגיד את זה.
לא בטוח.
כן, כן, אני מסכים עם דסקל.
הוא לא היה מסתדר ביובה.
אבל גם... הרבה מגנים פורטוגזים, אתה יודע, איכשהו מוצאים את זה בקבוצות איטלקיות, ובסוף...
אבל זידן גם נותן לו טיפה יותר חופש, זאת אומרת, הוא יודע שיש מישהו לא יגבה אותו, או לפחות הוא יגבה בשערים.
מגנים זה המקום שהכי הרבה אתה יכול לראות את התביעת הוראה, או תביעת, אתה יודע, את הקווים של המאמן, כי מגן הוא זה ששורף הכי הרבה קילומטרים במגרש, כי הוא בעצם צריך לחסות את כל הקו, ואם מגן לא עובר, אתה יודע, את השליש השלישי, לא נכנס לשליש השלישי, אתה יודע שהמאמן אמר לו לא לעשות את זה.
זה אין ספק. אגב, אחד מהדברים שכשמדברים באמת על רונלדו ומסי וריאל מדריד וברצלונה, אתה רואה שפעם ברצלונה הייתה סופר יעילה, נכון, היה לה את כל העניין הזה של הטיקי טאקה והכדורגל היפה וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר כל החוק שש שניות של החטיפת כדור אחרי איבוד כדור וכל הדברים האלה נבע מיעילות מאוד גבוהה, ואתה רואה את היעילות הזאת בריאל מדריד, שהיא לא עטופה באיזה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה כביכול היא לתקוף ולהגיע כמה שיותר מצבים וכו', אבל בסופו של דבר אתה רואה קבוצה מאוד יעילה, למרות שההגנה לא הכי טובה, הם איכשהו תמיד מצליחים לייצר את השער הזה הנוסף, ובמובן הזה הם קצת מזכירים את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון, שאיכשהו היו, אתה יודע, הם לא שיחקו איזה כדורגל אידיאלי, או איזה מבוסס אידיאולוגיה.
הם היו נוראים בגמר נגד ביין.
המטרה בסופו של דבר הייתה לנצח. המטרה לנצח. וזה אולי אגב נופל אפרופו בתדמית של קריסטיאנו רונלדו, בסופו של דבר גדל אצל אלכס פרגוסון. הוא לא יכול להיות שחקן קבוצתי גרוע.
בדיוק.
כן? אפרופו קבוצה ומנצ'סטר יונייטד.
רגע, אנחנו לא יכולים לדבר על אתלטיקו שנייה לפחות.
אתלטיקו.
שמע, אתלטיקו, זה שהם כל שנה מגיעים לחצי גמר לפחות.
פעם שלישית בארבע שנים האחרונות.
כן, אנחנו פשוט, ופשוט עוברים הלאה. אתה רוצה יעילות? יעילות זה אתלטיקו. הם הגיעו למשחק הזה נגד לסטר ואמרת, אוקיי, אין לי אפילו מה לראות את זה. ברור לי מה יקרה
כן,
פה.
אבל, ראיתי את השידור החוזר. לסטר הגיעו להרבה מצבים, והיה איזשהו שלב שהם ממש הטרידו את אתלטיקו מדריד. אגב, אחד מהדברים,
לפני הגול זה בכיף 1-0 לכיוון השני,
נכון, אבל אחד מהדברים שהכי דהימו אותי זה, אתה יודע שבסופו של דבר ורדי, קודם כל הוא האנגלי הראשון מאז ב-2003, מאז פרנק למפרד שכובש ברבע גמר ליגת האלופות, אבל כאילו בונה, לסטר היו יכולים לשים,
כן,
היו יכולים לשים שלושה שערים, ואף אחד לא היה מופתע מאיך שהמשחק הזה הלך.
בתום מידה אני יכול להגיד לך שברצלונה יכולים לכבוש בחוץ נגד יובה, וריאל מדריד, אתה יכולה לעוף עכשיו עם וידל, בסדר, אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה.
נכון.
לא, אבל אפרופו דיברנו על עידנים, אז אין בכלל ספק ששם זה עידן של מאמן. זאת אומרת, זה דייגו סימאון...
כן, אתה חושב לדבר על שייקספיר, אבל בסדר.
כן, שייקספיר.
הריצה הטובה של שייקספיר נגמרה לצערנו.
אני אמרתי על לסטר על הגמר, אבל הלכו 5 שקלים. בכל מקרה, זה עידן של דייגו סימאון. זאת אומרת, אני מוכב להודות שאני לא הכי מת עליו. זאת אומרת, כל ה... אתה יודע, עוד מימי דיוויד בקאם ב-98, משהו ככה עשה, אבל יש פה...
עשה. הוא, אתה יודע, עשה מה שצריך כדי להעיף שחקן יריב.
אבל פה יעילות. יש שם המון, אני רואה על הקווים המון הגזמה בטירוף, כאילו, וטיפה, לא יודע, זה טיפה חורה לי, אבל שמע, המשמעת הטקטית של אתלטיקו מדריד היא פשוט עילאית, ושם צריך לשלב את כולם.
שמעתם את הסיפור על סאול, שאמר בעצם שהוא... הוא משתין דם, והוא עדיין הוא משחק עם קטטר פנימי, והוא עדיין נלחם על הקבוצה, שזה, אתה יודע, שזה מראה לך את ה-state of mind שיש לקבוצה הזאת.
גם צריך להגיד שהרבה מאוד ספורטאים משחקים כאב, אתה יודע, אתה פתאום אומר, מה, כולכם ממש כואב כל הזמן?
לא הרבה ספורטאים משתינים דם. אולי, אני לא יודע.
יש כאלה שירוקים דם.
כן. אפרופו,
אחרי ריצות ארוכות זה קורה, אבל אני לא חושב שזה...
מדריד, יש
שתי קבוצות טובות.
שלוש ערים שהיו להם שתי קבוצות בחצאי גמר European Cups.
זה יחידה?
לא, אני אומר. מילאן ב-2003, לונדון ב-2009, כלומר באותו שנה חצאי גמר.
מנצ'סטר מן הסתם...
כן, ומדריד. ב-1959, 2014, 2016, 2017.
אז מילאנו, מדריד ולונדון.
כן, לא, גם מנצ'סטר יש להם זה, אבל לא באותו
שנה. אנחנו משדרים את זה עכשיו 9:30 יום שישי, הגרלה היא עוד 5 שעות בערך, אני ממש מקווה שזה לא יהיה שום דרבי.
הגרלה, אני אומר לכם כבר עכשיו, מה יהיה? מונקו, אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד יובנטוס, או ריאל מדריד אתלטיקו מדריד, מונקו.
או.
כן. לא, סתם. אגב, סימאון העלה נקודה מאוד חשובה לפי דעתי, לפני שמדברים על חוסר הוגנות של שופטים ושופטים קונספירציות ועניינים. סימאונה אמר, לא יכול להיות שהקבוצה שמערכת את המשחק השני, היא בעצם, אם הם נכנסים להערכה, היא בעצם משחקת מול קבוצה ששער של היריבה שלה שווה שני שערים.
כמו שהיה אתמול באייקס.
כן, זה לא הוגן. למה הם מקבלים עוד 30 דקות, כלומר היריבים של משחק חוץ.
אבל זה בדיוק היתרון, כשיש נגיד, אתה יודע, כשיש הצלבות, אז אומרים, המדורגת הבחירה, סליחה, היא מקבלת את המשחק הראשון,
לא, זה לא, זה לפי הגדרה.
בבית, ואז מח...
לא, זה לפי הגדרה.
תמחק את זה מעריכה.
גם צעקתי קודם.
וזה באמת הגיוני. למה בעצם לא מאפסים את העניין הזה של השערי חוץ? אני די חושב ששערי החוץ זה כבר פסה, אבל למה לא מאפסים את העניין הזה של שערי החוץ בערכה? לפחות זה, כי זה לא הוגן.
דרך אגב, בדרום אמריקה זה קורה, זאת אומרת, כבר אין, אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו חייבים לקחת מדרום אמריקה, שזה בלי הערכה. הערכה זה דבר מיותר, זה בטח בטורנירים גדולים והדחוסים, ללכת ישר לפנדלים, כולם רוצים שיהיו פנדלים, אם יש גול זה מברס.
את לא כמו שתשמח אם יבטלו רטרואקטיבית כל מיני הערכות שהיו.
או פנדלים.
גם שם לא הולך. אתרת מטבע.
נקודה טובה, דיאגו, אפרופו דיאגו, שזה מוריניו, סתם. מנצ'סטר יונייטד מצליחה לעבור בערכה את אנדרלכט, מרקוס רשפורד, זה היה אמבפה האנגלי?
לא, כי האנגלי כן, אבל זה מראה לך קצת
תקשיב, על הכדורגל האנגלי. כל עוד הוא משחק בעיקר טוב נגד קבוצות קטנות באנגליה וצ'לסי.
מרקוס רשפורד, זה העניין, שהוא שחקן מצוין, אני לא יודע עד כמה גדול הוא יהיה, אבל מה שכיף לראות כרגע ברשפורד בשנתיים האחרונות, יחד עם ונחל שהעלה אותו די בלית ברירה, צריך לומר שנה שעברה, והשנה שמוריניו כן נותן לו את הצ'אנס, בניגוד לדרך מוריניואית בעבר, זה העובדה שהוא ווינר. זאת אומרת, הוא כובש במשחקים גדולים ובמשחקים חשובים, וגם אתמול, אתה יודע, הוא הציל את מנצ'סטר יונייטד.
גול מדהים.
גול מדהים. הוא שחקן מעולה, אני לא יודע.
הוא עדיין לא בן 20.
הוא לא אמבפה, אוקיי? הוא לא. הוא יכול, אתה יודע, באנגליה גם יהפכו אותו לדבר ענק, הוא יכול להיות, נגיד, תואם ארי קיין של מנצ'סטר יונייטד, אני לא יודע אם הוא יוכל להתפתח שם באותה צורה, אבל מה שכיף לראות, שהוא גדל ברוח של המועדון, של ווינריות, של שערים בתוספת הזמן.
ז'וזה מוריניו,
זה כיף גדול.
ז'וזה מוריניו אמר ככה, חלק מהשחקנים, כמובן הוא תמיד פאסיב אגרסיב על השחקנים שלו, כן? חלק מהשחקנים לא יודעים מה הם צריכים לעשות בשביל שאני אסמוך עליהם כשחקנים. מרקוס, אני סומך עליו. לא משנה אם הוא מפקיע או לא, אני סומך עליו. וכשמוריניו אומר את זה, זה אומר שמרקוס, מרקוס רשפורד הוא שחקן מאוד ממושמע, שחקן...
כי הוא ילד, והוא ילד טוב.
נכון, אבל הוא ילד שגדל במנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון, אוקיי? כאילו, הוא גדל ברוח הזאת, ואתה באמת רואה ילד שבאמת עושה כל דבר שתגיד לו לעשות, וזה בדיוק מה שמוריניו מחפש.
בדברי הימים של מרקוס רשפורד, כשאנחנו בעוד 10 שנים, אני מקווה מאוד, נראה חלוץ גדול וילכו אחורה.
אנגליה אלופת עולם.
כן, אנגליה אלופת עולם, עם רשפורד כובש 3-4 גמר, עם ג'ף הרסט. אנחנו נלך אחורה, ואנחנו נגיד גם את המילים מוריניו, גם את המילים ונחל, כי בכל זאת הוא העלה אותו, וגם את המילים זלטן. כי מהרבה, הרבה מאוד דעות שאני קורא, וממה שאני שומע עם מוריניו עצמו, במובן מסוים זלטן לקח את רשפורד כבן חסותו, עוד, עם עוד כמה דרך אגב, אפרופו ההשפעה של זלטן, שהוא באמת, דיברנו על רונלדו ותדמיות, וגם זלטן הוא נורא שחצן, אבל זלטן הוא מוביל חברתי אדיר בכל קבוצה שהוא נמצא, גם עכשיו במנצ'סטר יונייטד עם צעירים, הוא הציל את העונה למקיטריאן, זאת אומרת, כשכולם ירדו עליו בתחילת העונה, זלטן בא ואמר, לא, הוא יהיה שחקן טוב, הוא יהיה שחקן
גדול. כן, אולי הוא מגיע שנה שעברה, בסטיאן שוויינשטייגר עדיין היה שחקן.
כן. יכול להיות, אבל הוא לקח את רשפורד כבן חסותו. זלטן, אני מניח שהרבה יהיה תלוי האם יונייטד תשיג את הכרטיס לליגת האלופות או לא.
בוא נדבר על הפציעה, שנייה, מה זה?
זלטן אתמול נפצע, נראה פציעה קשה בקרסול.
אבל לא, אמרו, היו דיווחים מחדר הלבשה אתמול, שהוא הלך בסדר, מצד לצד, בכוחות עצמו, הכל בסדר. זה עדיין לא אומר שהוא לא נפגע.
דרק רוז הלך בסדר כל שנה מחדש, הוא הלך בסדר.
הוא עדיין הולך בסדר.
זלטן זה שחקן שבקושי החמיץ משחקים.
הכל בסדר, אבל הוא בן 35, ופציעה זה פציעה. אנחנו לא יודעים מה קרה שם.
השאלה האם אתה זלטן בן 35, האם אתה נשאר במנצ'סטר יונייטד, ליגת אלופות, לא ליגת אלופות.
אם מישהו מביא לי 15 מיליון דולר, ואני זלטן, ומישהו מציע לי את המשכורת הכי גבוהה שיש.
ובלוס אנג'לס מסיים 15 מיליון דולר.
לא, אבל לוס אנג'לס יבדקו אותו, בוא נראה אם הוא הולך לפציעה הזאת.
זלטן עדיין רוצה להיות תחרותי, הוא רוצה לזכות בצ'מפיונס, הוא עדיין, לא יודע, מה שהוא עושה השנה זה פשוט בלתי נתפס בגיל 35, עוד מה 36 בליגה תחרותית כמו פרמייר ליג, לעשות את כמות השערים שהוא עושה, ולהיות, אתה יודע, עזוב את זה, אני יצא לי השנה לשדר משהו כמו 10-11 משחקים של מנצ'סטר יונייטד, לצערי, מנצ'סטר יונייטד של העונה משעממת, אם לא זלטן, אין שם עניין אמיתי, היא נורא נורא אפורה, נכון, מול צ'לסי הייתה מדהימה, בלי זלטן דרך אגב, אבל זלטן השנה משהו עושה, חייב להישאר שם, חייב.
זה לא רק הוא, גם רוחו נפצע, יש למנצ'סטר עכשיו שבועות של 8 משחקים בשבוע פחות או יותר עד לסוף העונה,
ואנחנו נשמע הרבה בחיינות של מוריניו.
הכל בסדר, אני לא רואה אותם מסיימים,
אני רוצה
בטופ 4.
לא,
זאת אומרת שהם חייבים עוד 3 משחקים מנצח בליגה האירופית.
אפשר שנייה, אתה זה רשפורד, אני חושב שהוא נכנס להרכב מול צ'לסי לא סתם, הוא מוסיף הרבה יותר מהירות ותלת מימדיות להתקפה של מנצ'סטר יונייטד.
מה זה תלת? מה זה מורכב? מה מורכב תלת?
שלושה דברים.
לא, אבל
לא, כי הוא מוסיף מהירות הרבה יותר, הוא מוסיף, לא הייתי אומר, זלטן למשל הוא מאוד סטטי, כן? והמהירות והתנועה ללא כדור של רשפורד יכולה לבלבל שחקנים. שחקנים יודעים איך, הם יודעים שהם צריכים לעצור את זלטן כשמנצ'סטר יונייטד משחקת, הם לא יודעים איך לעצור את רשפורד כשהם משחקים, הם לא יודעים מאיפה הוא יגיע להם, אוקיי? אני חושב שכשרשפורד משחק ליונייטד, ואנחנו ראינו את זה נגד צ'לסי, יש בעצם יותר גיוון בהתקפה, אוקיי? כי זה יכול להגיע מצד אחד, זה יכול להגיע מצד שני, זה יכול להגיע דרך האמצע, יש לך פשוט הרבה יותר גיוון. אגב, זלטן עם הכי הרבה, הוא השחקן עם הכי הרבה החמצות ברורות, קליריקה צ'אנסס באנגליה, כלומר,
הוא גם מגיע לאחר, הוא מגיע להמון מצבים.
נכון, הוא מגיע להמון מצבים, אבל הוא פחות עסוק בלחץ, פחות עסוק בלחץ על הקבוצה היריבה, פחות עסוק בריצה שמפחידה את השחקנים, אתה יודע, כשהוא מקבל כדור עם הגב וזה, זה סכנה ויכול להיות שער וכו', אבל רשפורד הוא טיפה יותר, לא הייתי אומר שלם, כן? בגלל שזלטן זה זלטן, הוא טיפה מוסיף יותר חדות כזאת למנצ'סטר יונייטד, ויהיה באמת מעניין עכשיו לראות, גם מול ברנלי, וגם בהמשך, אם הם ישתמשו יותר ברשפורד כחלוץ האלפה שלהם. רגע, נעבור, אני רוצה, אנחנו נדבר על ברייטון, ואז נדבר על חלוצים, אבל האם מנצ'סטר יונייטד הצליחו השבוע להראות לאנגליה איך עוצרים את צ'לסי?
מה, פוצעים את אלונסו בחימום?
אלונסו היה חולה.
כן, אתה יודע, מה זה פוצעים?
היה חולה, דיאגו קוסטה היה חולה, בכלל אומרים שהיה שם איזה וירוס כזה, סטייל טוטנאם,
אכלו
איזה פיצה מקולקלת או משהו?
שולחים פיצה מקולקלת, זה היה...
מוריניו כל הקריירה שלו, כשהוא מגיע כאנדרדוג, כשהוא מגיע מלמטה, הוא באמת, שם יוצאת הגאונות שלו, אפרופו דיברנו מקודם על אינטר וברצלונה, זאת אומרת, שם באמת יוצאת הגאונות שלו, ואני חושב ש הרי צ'לסי היה דאון ממש בהתחלה, בחודש ספטמבר, אתה יודע, התחילה לא טוב כל כך את העונה.
חטפו שלוש מארסנל.
ומאז לא היה להם אפילו רגע אחד של, אתה יודע, של רגע...
כן, היה רצף של 13 ניצחונות.
רצף מטורף, וגם, אתה יודע, גם כשהם נעצרו קצת, אתה יודע, אז מיד אחרי זה הם חזרו, מהבחינה הזאת לפרמר ליג הירידה טיפה של צ'לסי הגיעה בדיוק בזמן, כי זה יוצר למרית עין איזשהו מתח, וגם יש לה משחקים לא כל כך
חשובים לסיום. כן, שאתה רואה שיש חמישה משחקים, חמישה משחקים, לטוטנהאם נשאר שני משחקים נגד הביג בויז, ועוד שלושה משחקים נגד קבוצות מרכז טבלה יחסית טובות אם אני זוכר, בעוד שלצ'לסי יש חמישה משחקים נגד קבוצות ש... צ'לסי יכולה לנצח את כל המשחקים.
אבל השאלה, ואני חוזר לשאלה המקורית, צ'לסי לא הצליחו לבעוט למסגרת, זו הפעם הראשונה שקורה לה מאז 2007, אוקיי? וזה קרה במנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד. ראינו שמאטיץ' יצא לחלוטין מהמשחק, כלומר לא היה שום מישהו שבכלל מארגן את המשחק שם, קנטה עשה את מה שהוא יכול כרגלו, אבל
זה פשוט לא הספיק. הבינוני, כל הקבוצה הייתה רעה.
אנדר הררה, מישהו צייץ בטוויטר שכשהוא חזר הביתה הוא שם את המפתחות על השולחן, שם את הארנק ושם את עדן עזר שהוא שם בכיס הקטן. שמירה אישית על עדן עזר, גם דרמיאן עשה הרבה עבודה אישית על השחקנים של צ'לסי.
שמע, לגבי צ'לסי,
עזר, דיברנו על טייקונס של ניימר, שעזר הוא מוביל את ה... הוא עובר שחקנים עם הכדור הכי הרבה בליגה האנגלית, לא יצליח לעבור פעם אחת את הררה. אז האם זה מה שצריך לעשות? ללחוץ על עדן עזר, לנטרל אותו, וללחוץ על מאטיץ' לנטרל אותו, וזהו?
אני אגיד יותר מזה, צ'לסי, מסתכלים על הסגל שלה, עשתה מעט מאוד שינויים בקיץ האחרון, זאת אומרת, אתה יודע, גם אחרי הכישלון הקולוסלי של העונה שעברה, עם מוריניו שפוטר באמצע העונה, לא עשתה המון שינויים, יש שלושה שינויים עיקריים שעשתה. קודם כל, קונטה כמובן שהגיע, והשיטה שלו, שהשתנתה לגמרי, שלושה בלמים, כל העניין הזה שפתאום הכניס לפרמייר ליג. קנטה, ששוב השחקן הכי משפיע באנגליה, ועדן עזר, שעדן עזר קצת לא הסתדר כנראה עם מוריניו, עדן עזר יחד עם קנטה, אבל הוא האיש שמוביל את צ'לסי לאליפות, הוא האיש שהוביל את צ'לסי לפני שנתיים לאליפות. ברגע שאתה סוגר אותו, אתה בעצם, אתה צובר, סליחה, אתה חונק את קנה הנשימה של צ'לסי. מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה טוב, אני מניח שלקראת המשחקים הבאים של צ'לסי, קונטה ימצא את הפתרון לתת לו את העזרה.
לא, יש עוד הבדלים, אלונסו שם כמגן ומוזס, אתה יודע, זה שחקנים שהיו טובים, סליחה, היו טובים מאוד, רצף של משחקים, והמשחק הזה היו רעים, כמו כל שאר הקבוצה. תמיד יכול להיות שזה היה יום מאוד רע של הקבוצה.
נכון, גם
זה היה יום מאוד רשפורד.
כן, הם תמיד, הם תמיד, תודה אבי.
אני מתי להגיד שזמנו את שרון וקיבלנו את אבי.
צ'לסי מפסידה כשהם לא משחקים עם השישה האחוריים שלהם, שזה קורטואה, השוער, דוד לואיס, סזר אספליקווטה.
יפה.
גארי קהיל, מוזס בימין ואלונסו בשמאל. לא היה להם גם את אלונסו וגם את קורטואה, שאפשר להגיד, אוקיי, אז הם קצת איבדו את זה. קוסטה, ממה שאפשר להבין, קוסטה סיים את דרכו בצ'לסי כבר.
יאללה לוקאקו, בוא.
כן, ממש ברמה הזאת. אבל קונטה, אני חייב להגיד, קונטה היה עם יובנטוס של אנצ'לוטי, שהפסידה 4 משחקים ב-8 המשחקים האחרונים, בשנת 2000 זה היה, ואז הפסידו את האליפות ללאציו.
כשחקן.
כשחקן, הוא היה קשר ביובנטוס, והוא אמר שזה היה הדבר הכי נורא שקרה לו בחיים. כן, היו לו חיים יחסים טובים. הוא אמר שהוא לא ישן שבועות אחר כך.
החבר'ה של ניוקאסל שאיבדו 14-13 למנצ'סטר, בטח מבינים לליבו.
אבל אותי מעניין, האם הוא יכול, קונטה, והוא דיבר על זה בעבר, שאין לו את האנגלית כדי אולי לגעת בשחקנים, הוא אמר את זה, אין לי את האנגלית הנכונה כדי לגעת בשחקנים ברגע הנכון, האם הוא יוכל להעביר בעצם את אווירת החירום שיש עכשיו מבחינתו?
אני בטוח שכן, זאת אומרת, יש שם גם הרבה שחקנים מנוסים, שחקנים שהיו במאבקי אליפות, אם זה קנטה, אם זה הרוב הסגל של צ'לסי מלפני שנתיים. שוב, אני לא חושב שאם צ'לסי מבחינתה חס וחלילה תאבד את האליפות הזו, זה לא יהיה על עניין מנטלי, זה יהיה באמת על עניין מקצועי, על זה שסוגרים שחקן ספציפי, על זה שמצליחים לנטרל פתאום את עזר, שפתאום הצליחו למצוא את השיטה, וקונטה יצטרך למצוא את הפתרונות לעזור לו, כי זה,
וזה גם צריך להיות על כך שטוטנהאם תמשיך לנצח.
שזה גם רצף מטורף,
טוטנהאם יש גם ביקור ביונייטד אם אני זוכר נכון, במנצ'סטר.
אגב, הם משחקים בחצי גמר
נגד צ'לסי,
יהיה משחק מאוד מעניין, אנחנו שנייה נדבר על זה. בואו רק נסיים עם רייטון ונעבור
לצד. מילה אחת טובה לטוטנהאם,
עוד מעט אנחנו מדברים על טוטנהאם,
אז לא צריך.
כן.
שמור
כמה מילים. ברייטון עולה אחרי הרבה מאוד שנים
שאלו אותנו מהקהל, ארבעה אנשים שונים שלחו לנו לתיבה, ביקשו לדעת מה קורה כשקבוצה עולה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
מלא כסף. כאילו קבוצה ערמות של כסף.
200 מיליון לירות סטרלינג מובטחים.
אז הם רצו לדעת יותר על הסגל.
אוקיי. אז ככה, ברייטון קודם כל זה הקבוצה עם התקציב הכי גבוה בצ'מפיונשיפ בשנים האחרונות, ניוקאסל השנה יותר גבוה, אבל במשך הרבה מאוד שנים הזרימו הרבה מאוד כסף, אבל מה שאני חושב שיפה שם, שהם יראו יכולת מנטלית יפה מאוד להתאושש מהאכזבות של השנים הקודמות, ובעצם לרוץ ואולי לזכות בליגה הכי קשה בעולם לפי דעתי.
היא קשה מאוד סזיפית, אתה יודע, יש...
לא, מבחינה פיזית,
פיזית, זה יוצא לי בעוונותיי לשדר המון משחקים של הצ'מפיונשיפ, וגם השנה עם ברייטון. מה שבאמת מדהים שם, וזה בכל התרבות, כאילו זה קצת בניגוד לתרבות האנגלית ולתרבות הכדורגל המודרני, מה שקרה בעונה שעברה לברייטון היה בסופו של דבר כישלון, כי הם הגיעו, היו בפורמה נהדרת, ובסוף הם קרסו, הם הגיעו למשחק, היה משחק עלייה כמו פלייאוף בליגה נגד מידלסבורו, והם הפסידו, הם באמת לא עמדו על הרגליים, לא הגיעו נכון, ואז גם הפסידו כבר בסיבוב הראשון בפלייאוף, והם המשיכו עם קריס יוטון. הם המשיכו איתו לעוד עונה.
ואגב, די אותו סגל.
די אותו סגל, גלן מארי הגיע, כי לא יודע, זה... ופה, אני חושב שהרבה אנשים גם מתעניינים תורמי חרמת, בירם קיאל, מה שקורה.
בוא נדבר שנייה על הסגל של ברייטון, מה הם צריכים, כי טוני בלום, הבעלים שעשה את הכסף שלו, יהודי דרך אגב, שעשה את הכסף שלו בפוקר, הוא אמר, אנחנו לא נוציא יותר מדי כסף, אנחנו נוציא כסף חכם. הוא חכם, כן?
יש להם שוער מצוין, סטוקדייל שנבחר לשוער העונה בצ'מפיונשיפ. כן. הם צריכים, ואני מצטער שאני אומר את זה, הם צריכים חלוץ, כי גלן מארי וגם תומר חמד, תומר חמד יקבל את הצ'אנס. עד כמה הוא יצליח, אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא חלוץ של פרמייר ליג, אבל הם צריכים חלוץ.
תראה, שנגרנדו יורד, ושיורנטה יורד, ושדפו יורד, דפו כבר מבוגר, ב-35, אבל חלוצים כאלה אדירים יורדים ליגה. מה הסיכוי שלא ייקחו איזה יורנטה כזה מסוונזי עליהם?
ההפך, אני חושב שההפך. הם לא צריכים להביא חלוץ. הם צריכים לחזק את הקישור המרכזי ולחזק את ההגנה.
אבל גלן מארי זה לא חלוץ לפרמייר ליג, ותומר חמד זה שאלה גדולה, האם הוא יצליח? בטח לא כחלוץ מוביל. זאת אומרת, זו הבעיה העיקרית שם, כי יש דבר כזה מושג בכדורגל האנגלי, חלוץ של צ'מפיונשיפ. יש המון שמות של חבר'ה שכובשים בצרורות, כאילו בליגה השנייה ובליגה השלישית, ואז כשהם מגיעים ומקבלים את הצ'אנס בליגה הראשונה, זה לא הולך.
יש הפתעות, אנחנו רואים השנה, אני אצל
ג'יימי ורדי,
אצל בורן, לא ברור ג'יימי ורדי, אבל אני אומר בבורנמוס, אז רואה את ג'ושוע קינג,
אבל לא, ג'ושוע קינג, כשהוא היה בצ'מפיונשיפ ב-QPR, הוא קבע 3 שערים, ואדי האו, למרות זאת, כי יש לו כישרון לבחור הנורווגי הזה, והוא אמר, אני אקח אותו, ואז בבורנמוס,
מה זה יש לו כישרון? מי ידע את זה? עד השנה?
לא, היה דיבור עליו, אבל ג'ושוע, כבר בגיל 15, קבוצות רצו אותו, הוא לא יכול היה לעבור, היה בלגן, רק בגיל 16, אבל קבוצות באנגליה רצו אותו, ובגיל 16, מנצ'סטר יונייטד לקחה אותו כבר. ראו את הכישרון שלו, אבל הוא קבע 3 שערים בלבד ב-QPR.
אוקיי, אז אתה אומר שברייטון צריכה להביא חלוץ, חלוץ בדרך כלל זה אובר פרייס תמיד, אלא אם כן, אתה יודע, הם מצליחים באמת להביא כזה...
שכטר.
תקשיב, רוב השערים בליגה האנגלית, בצורה ניכרת, מגיעים מהקישור.
נכון, אני אומר שברייטון חייבת לשפר את הקישור ההגנתי, אולי את הקישור ההתקפי.
רק שלא יביאו איזה פייט, אתה יודע, יש נטייה כזאת לקבוצות שעולות ליגה.
למה? פייט לא יחזור.
לא, אבל אתה יודע.
למה? ברייטון זה מזג אוויר טיפה יותר טוב, לא?
להביא, כן, זה על הים. להביא שחקן שרק מת לעוף משם, ואז שובר למאמן את הלב, כמו שבילי שאמר מסיבת עיתונאים, אני לא חושב שזה המתכון.
אני חושב,
כוכב גדול מדי לקבוצה תחתית.
לא, הם לא הביאו.
הדבר הכי חזק אצל ברנלי השנה, זה שהם לא עשו שינויים גדולים בכלל בסגל. ברנלי עלו מהצ'מפיונשיפ. הדבר הכי חזק אצלם זה שהם שמרו על הבית. הם לא מפסידים בבית כמעט. הם שומרים על סגל שרץ טוב ביחד, הרבה פעמים מתפתים ואומרים, אנחנו חייבים להביא world class players ולמלא את זה.
שיביאו את מלך השערים
בסגל. ואז זה לא מתחבר. זה פשוט, כן. זה היה צריך להביאים את זהב איתו מרחבת.
רצח עירה בברייטון.
אני חושב ש... צריך לשמר את הסגל הזה, לפי דעתי רוב הסגל גם ממשיך, יש לו חוזים וזה, ואולי לחזק בקישור הגנתי, אולי לחזק באיזה בלם חזק, וורלד קלאס, דווקא חלוצים זה לא משהו שהייתי אומר.
דיברנו על שתי נקודות שבהם זה ישראלים, זאת אומרת חלוץ וקישור הגנתי יותר ברם קיאל, שלפי דעתי כן יכול לשחק בפרמייר ליג, אבל אם אנחנו מדברים על קבוצת השכפים, יש רק אדם אחד שצריך להגיע לשם, קנטונה.
יש שחקן בשם שחף?
שחף.
שחף זה שם של טייס.
אבל יהיה להם, שהם ברייטון עולים ליגה, אז כמה שהיה להם קשה לעלות, אני חושב שיהיה להם קשה להישאר. כי הקבוצות שעפות עכשיו, זה באמת הקבוצות, מידלסבורו וסנדרלנד, היו נוראיות. וכנראה סוואן זה גם תירד. אז הם מגיעות במקומן.
אם על סיטי
תשרוד, אני רוצה לדבר על זה. מידלסבורו, סנדרלנד בבעלות מיליונרים, מידלסבורו בבעלות מיליונר מקומי, סנדרלנד בבעלות מיליארדר טקסני, סוונסי היו בבעלות אוהדים עד בעצם השנה, והאוהדים שיתפו פעולה עם היושב ראש, המנהל, ויו ג'נקינס וכו', ואז המועדון החליט לבגוד באוהדים, למכור את המועדון למשקיעים אמריקאים, ואז הכל שם השתבש, אוקיי? זה כל האנרגיות של המועדון. כן, בכלל, הכל האנרגיות שם השתבשו.
הנה, סיגרסון, יישאר בקבוצה שתירד לצ'מפיונשיפ?
ברור שלא, ברור שלא. אבל ברייטון זה אחד מאותם מועדונים שהיה על הקצה, כמו פורטסמוס בהרבה מובנים, כמו פלימוס, שאגב עלו גם כן השבוע ליגה. ויש שם הבנה שכשמגיעים לפרמייר ליג לא צריך להשתגע, לא צריך זה, הצלחנו, צריך לשמור על הסגל, צריך לשמור על הרוח החיה של המועדון.
אתה חושב שהם יחפשו יותר מציאות כמו מחרז וכאלה?
אני חושב, אם הם חכמים, כן.
מה זה חכמים? אתה יכול מאוד ליפול עם שחקנים שאתה קונה במיליון יורו.
ברור, אתה יכול גם ליפול.
אבל זה נפילה, היא לא נוראית.
כן, אבל הכסף של לקנות שחקן שלא מצליח, זה בטל באמת ב-60, אם תראה את היחס, לעומת להישאר בליגה או לא להישאר בליגה. עדיף לך ליפול עם איזה סולימני, יכולים לשחקן על ג'יראי?
סילמני.
סילמני. עדיף לך ליפול עם איזה סילמני כזה, שהוא לא כזה טוב כמו שחשבת, ולהישאר בליגה, מאשר לאמר על שחקנים, כי אתה יודע, זה מדובר על רבע מיליארד.
כן, אבל זה גם לא הוגן, יש מעבר מאוד משמעותי, סלימני הרי הגיע מהליגה הפורטוגלית, אתה יודע, לפרמייר ליג, יש אנשים שלוקח להם יותר מעונה על מנת להתקל.
ויש שחקנים שעצמם, נני וכל מיני כאלה, שפשוט אף פעם לא נכנסו לגרוב.
נני היה בסדר גמור.
הוא בישל את המספרת לווין רוני, צריך לזכור.
בסדר, הכל בסדר, אבל זה לא...
היו לו במאה המשחקים הראשונים, לנני היה סטטיסטיקות יותר טובות מאשר לרונלדו, והם היו בערך באותו גיל.
NBA?
אפרופו NBA, בוסטון סלטיקס.
אפרופו?
אפרופו נני, NBA.
אז ננה,
שם צריך... ננה, בדיוק. היה שחקן פורטוגלי ב-NBA? לא.
היה שחקן פורטוגלי ב-NBA?
נדמה שלא.
לא.
יש להם, הם לא משחקים כדורגל,
אבל אתה יודע, אבל הם ניצחו אותנו פעם, אתה נבחר,
יופי, גם בולגריה ניצחו אותנו.
איזה מדינות יש לפורטוגל? יש להם את
אנגולה,
אנגולה, זעיר.
יש להם, איזה,
לא, שאני אומר, יש להם, זה ברור מה אני מתכוון, ומה לעשות שהרבה פעמים מגיעים משם שחקנים אדירים, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, יש פוטנציאל.
NBA, בוסטון סלטיקס, שיקגו, בולס, אפרופו, זה הדגל של פורטוגל, זה אדום, אדום וירוק. בוסטון סלטיקס שקרבו, זה אוקיי, אני חושב, אני מאוד מאמין, מאוד האמנתי,
נגיד שאנחנו מדברים לפני משחק מספר 3 הלילה,
כן, אני מאוד האמנתי בקבוצה הזאת, בגלל שהיה שם,
ובגלל זה הם נכשלים,
לא, היה שם רוח אמיתית ורוח לחימה אמיתית ומאמן מאוד חכם וכוכב איזיה תומאס, ואתה חייב כוכבים בפלי אוף, ואז מגיע הטרגדיה הנוראית הזאת, אחותו של איזיה תומאס מתה, כל מי שהיה במגרש בבוסטון אמר שהוא דיבר על פאנקי אנרג'יז, האנרגיה שם השתנתה, איזיה תומאס עצמו השתנה, נכון? הוא נתן שני משחקים טובים, אבל הוא גם מחטיא עונשין, אתה יודע, וזה מראה לך שהמוח שלו בדיוק שם, הוא הולך לחדר, הוא הולך לא לחדר, סליחה, לספסל, ואתה רואה אותו מנותק.
המשחקים הטובים שלו הגיעו בניגוד לכל העונה, הם הגיעו לפני הרבע הרביעי. בדרך כלל איזה אטומוסים, תראה את החלוקת נקודות, אין לי אותה מולי, אבל הרוב הגיע ברבע הרביעי.
מלך הרבע הרביעי, יש לו את כמות הנקודות הכי גבוהה לרבע הרביעי.
הם הובילו, הם כבר, אתה יודע, הם כבר הובילו ב-5-6 במשחק הראשון לפחות, ואז ברבע הרביעי זה היה ג'ימי באטלר.
אז מה לדעת לך להשתבש? חוץ מזה, זה אין לנו, אין מה לעשות.
זה האנרגיות בכלל. ברגע שאין לך את האנרגיות האלה, והאנרגיות יהיו הדבר הכי חזק בבוסטון. כי השחקנים עצמם, הם לא איכותיים. תראה, יש לך את אברי ברדלי, ויש לך את קלי אוליניק, ואמיר ג'ונסון, וסמארט, הם לא שחקנים. תראה, בפלי אוף הרבה פעמים, מי שמנצח במשחק, זה למי שיש את השחקן הכי טוב על המגרש. ג'ימי באטלר, רונדו ודוויין וייד.
ואתה יודע שג'ימי באטלר כמעט הגיע באמצע העונה לבוסטון?
הוא לא.
כמעט הגיע בעבר.
הגיע, אבל הוא לא הגיע. זה, אתה יודע, לא היה שם באמת אמיתי.
רק מגרה אותך בתור את בוסטון.
לא, אבל הם שלושה סופרסטרים אמיתיים. לבוסטון יש סופרסטר אמיתי אחד. עכשיו, הרבה פעמים מדברים על מני בול שלא עובד בפלי אוף וכו'. הוא לא עובד בגלל זה, כי הרבה פעמים בפלי אוף אתה צריך שהשחקן הכי טוב שלך, הסופרסטר, האלפה ייקח את המשחק עליו. וברגע שהאלפה שלך הוא קצת קרה טרגדיה, אז זהו.
אני מסכים איתך ואני לא מסכים איתך, כי את דיברת על אנרגיות, אתה יודע, האנרגיות המטורפות שהיו אחרי סל השדה הראשון שלו עם השלשה, ואתה יודע, זה מסוג הסיפורים שאנחנו כסטורי טלר אוהבים לספר, אתה יודע, זה להפך, זה יכול, בטח במשחקים עצמם, יכול לבוא ממקום אחר, והאנרגיות שהיו בבוסטון במשחק הראשון דווקא היו אמורים לשלוח את הקבוצה הזו קדימה. אבל כי, וגם והיה לו שני משחקים טובים, לא רבע אחרון, אבל שני משחקים טובים, ולשים את זה על מה שקורה לאיזיה, זה טיפה פשטני, כי לבוסטון יש כמה בעיות אחרות, ואני אגיד לך מה הבעיות.
ברור, אין ספק.
לא, אני אגיד לך מה הבעיות. קודם כל, הבעיה הכי גדולה שלה זה אל אורפורד. אל אורפורד הגיע, כי מי שאמור דווקא להיות השחקן המוביל של בוסטון, אף אחד לא ציפה שהאיזיה יהיה כל כך טוב, והשנה יש לו עונה בינונית. הוא אמור להיות סופרסטאר, והוא לא שם.
יש לו שנה,
קרוב לשם.
יש לו שנה דומה לכל השנים שלו באטלנטה.
אבל באטלנטה הוא היה חלק מאוד כמה, בבוסטון הוא היה אמור להוביל, הוא לא עושה את העבודה, גם לא בפלייאוף. זה אחד. שתיים, הפציעה הארוכה מאוד באמצע העונה של אבי ברדלי. אבי ברדלי פתח את העונה מדהים, היה בדרך כאילו לתואר השחקן המשתפר של העונה. אתה יודע, דיברנו על פה סטטיסטיקה ומספרים, הוא היה מקום שני בגארדים בכמות ריבאונדים אחרי ווסטברוק, אבל אתה יודע, אפרופו ריבאונדים, איך תופסים ריבאונדים, הוא לקח אשכרה ריבאונדים של נחם ובא לעזור. זה דבר שני.
גם ווסטברוק, אתה יודע, שאמרו שהוא לוקח 7.8 uncontested ריבאונד, עדיין יש עוד איזה 4-5 שהוא לוקח אמיתי.
והבעיה השלישית זה עניין של הספסל. הספסל שלה מאוד, הסגל מאוד קצר, למה? יש לה מהספסל שחקן שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, רק לפי דעתי, רק את מרקוס סמארט, שזה לא חכם כל כך להתבסס רק על שחקן אחד.
מרקוס סמארט קולע 30% מהשלוש, ושיקגו פשוט אמרו לו, זרוק חביבי, זרוק.
הוא שחקן התקפה רע, עם אחוזים נוראים,
אבל הוא בטוח שהוא בטח טוב מזה.
הוא מנהל משחק יותר טוב, הוא מדהים, והוא שחקן הגנה מדהים, יש לו המון המון חטיפות. קלי אוליניק הוא...
הוא קצת דיון ווטר, סדר?
מי?
סמארט.
דיון ווטר יש לו יכולות יותר טובות בהתקפה.
בסדר, והוא גם טיפה יותר, והוא גם משוכנע שהוא הרבה יותר טוב כמו באופן יחסי, אבל
מרקוס סמארט הוא אול אראונד פלייר שיכול ממש לתרום, כאילו מהספסל.
תשמע, הוא נבחר שישי בדראפט, זה לא איזה
שחקן טוב, אבל העניין הוא כזה שהספסל יש ג'לן בראון שהוא מאוד מאוד צעיר, וקלי אוליניק שאני לא מסמפת, הוא מאוד גבולי, כאילו בעזרה שלו
בגלל שהוא לבן, נכון?
נכון. לבוסטון אין מספיק עומק, אוקיי, בזה שהם סיימו מקום ראשון זו הפתעה גמורה, אבל אם אני מסתכל קדימה על בוסטון, עוד פעם, אני לא חושב, אני דרך אגב באימורים שלי ובניחושים ובמה שפרסמתי אמרתי שהם לא יגיעו יותר מחצי גמר מזרח, או אני גם באיזשהו מקום אמרתי גם ששיקגו תנצח, אבל עוד פעם זה יותר הגיוני היה שיעברו, כי שיקגו באמת עונה נוראית. אבל בוסטון, אם מסתכלת קדימה, יש לה גרנטיד את הבחירה של ברוקלין, והיא יכולה, היא מקבלת את אחת מארבע הבחירות בדרפט הקרוב, של הדרפט הקרוב יש לה המון המון עניין. דני אינג' עושה שם בסך הכל את הפעולות הנכונות, ככה אני רואה את זה, אבל הם צריכים להביא עוד שחקן אחד גדול. אין מה לעשות.
יש שם עניין עם שחקנים גארדים ושחקנים נמוכים, הבעיה הזאת בריבאונד ש לופז נראה כמו מפלצת לאדם, ואם הם איכשהו יעברו, יכול שהם שומעים את זה, אחרי שכבר 2-2 ובוסטון בדרך לנצח, אז הם יעברו סיבוב הבא, הם יפגשו את גורטט, שיעשה להם בדיוק מה שלופז עשה, ווול יתעלל בהם.
כן, אגב, זה אחת מהבעיות של בוסטון לאורך כל השנים.
הם חייבים פורוד, הם צריכים ארבע, הם צריכים את קריסטוף פורזינגס. מה? תקשיב, יש בניקס מישהו, שאשכרה...
שלא רוצה להיות שם.
כן, לא, זה לא יקרה. בוסטון, אחת מהבעיות, וניתחנו את זה לפני הפלייאוף, שריבאונד הגנה זה המדד אולי הכי חשוב בפלייאוף. בוסטון הכי גרועה בלקחת ריבאונד הגנה.
אדי ברדלי היה הריבאונדר המוביל של העונה ברוב השלבים שלו.
אבל גולדן סטייט למשל היא גרועה בריבאונד הגנה, אבל היא פשוט רצה כל כך מהר, היא מענישה אותך, אם אתה מנסה לתקוף את הבורד, אם אתה מנסה לתקוף את הקרש שלה,
אתה תקבל בעיטה לביצים מדריימונד גרין.
בדיוק.
ותן להגיד לך.
לא, עזוב את זה, את גרין. אתה תקבל שלושה בראש מקליי תומפסון או קרי.
אם מישהו ינסה לחפור עליהם, אם מישהו ינסה לחפור על גולדן סטייט, אני מניח שאנחנו נגלה שג'וול מגיע לא רק חוסם סבבה, הוא גם יתפוס ריבאונדים, וגרין לא יחכה טיפה יותר רחוק מסל, הוא יתקרב טיפה יותר, וזה גם תלוי אם זה ריבאונדים של שלשות נגד יוסטון שהולכים לידות מלא מולם או לא. אני חושב שאנחנו נגלה שגולדן סטייט הזו לא גרועה בריבאונד הגנה כמו בוסטון.
זה לא הבא. זה מן הסתם. כי יש לך גם את גרין, גם את דורנט, גם שחקנים הרבה יותר איכותיים.
אפילו זזה.
זזה.
זזה זוזית.
כן. זזה זה, אתה יודע. פשוט בוסטון יש להם את הבעיה הזאת ש גם עזוב את האנרגיות, שזה היה הדבר הכי חשוב אליהם, וברגע שקרה מה שקרה לתומאס, אז כל האנרגיות התפקששו, אין להם את האיכות הזאת להיות מקום ראשון בפלייאוף, והם היו, הם אובר אצ'יברים בקטע הזה.
כמה שקרה יכולים להגיע?
זה עניין שבנו שם סגל, תשמע, מאוד מאוד מעניין, אתה יודע, גם
הם העיפו את טאץ' גיבסון באמצע העונה, באק, שאני חשבתי שהוא ויתור מוחלט על העונה הזו, וזה רק עשה להם טוב.
העונה הזו הייתה קטסטרופלית, היה שם ריב בין וייד ובטלר לרונדו, רונדו רב עם המאמן, אושה, בכלל לא שיחק, רונדו בכלל היה מחוץ לתהליך, אבל יש לך שם שלושה שחקנים.
רונדו לקח יותר ריבאונדים מקלי אונינק, אמיר ג'ונסון, וכל השחקן, והורפורד, לא, מהורפורד לא, מקלי אונינק ואמיר ג'ונסון, הוא לקח יותר ריבאונדים מהם.
הוא לקח הרבה, נגיד.
שנייה, לשיקגו בולס, במשחקים נגד בוסטון סלטיקס השנה, יש 60 ריבאונדים הגנתיים. כלומר,
שוב, אבל העניין הוא שיש שם שלושה שחקנים מנוסים וטובים, אתה יודע, וייד ובטלר ורונדו, ובפלייאוף אתה צריך שלושה אלפה דוג, אוקיי, כל אחד בשלו, יש פה שחקנים שזכו באליפויות, ויש פה שחקנים שיכולים לעשות סל בכל מצב, הרבה תלוי גם בברכיים שלא יודע מה שיהיה. שיקגו במזרח בהחלט יכולה להגיע באופן מסוים לגמר המזרח, אבל קלימן זה משהו אחר כבר.
מירוטיץ' במשך העונה הזאת שיחק כמו מישהו שנראה כאילו עוד עלול לחזור ליורוליג.
נוראי.
הוא כבר לא היה הטוני קוגו שבא.
גם הוא כבר היה בחוץ. היו משחקים שהוא פשוט לא שיחק.
אנחנו חזר. שני דברים שאני רוצה...
ראיתם את קליבלן? את צריך לראות את התקציר של הבוקר?
כן. מדהים.
כן, זה קצת לא פייר.
לברון ג'יימס.
מה אתם?
אנחנו מדברים שיקגו בולס, בוסטון סלטיקס, לברון ג'יימס יגיע לגמר.
תחשוב, פול ג'ורג' יכל להיות עכשיו ב-2-1 על לברון, והוא ב-0-3.
כי הוא לברון.
זה ממש ככה, איזה מתסכל. לא, מה זה? כי חבר שלו הכתיב פעם אחת, ופעם שנייה לברון.
כי זה לברון. עזוב, לברון עשה את הדאבל.
הם כמעט הפסידו.
נכון, אבל לברון עשה את הדאבל. אפרופו לברון. שני דברים שראיתי השבוע, קודם כל פיסדייל שיצא נגד השופטים, עבד לו טוב. איך הוא אמר? Take that for data.
זה נשמע כמו דמות בסאוף פארק, באמת, זה היה נאום מביך.
ממש לא, ממש לא, אני ממש אהבתי את הנאום הזה, כי הוא קודם כל הוא מגן על השחקנים שלו, הוא יוצא, בעצם הוא אומר אני לא פרייר, כן, אני רוצה להראות את זה, אני רוקי, אבל בוא נה, מה שאתם רוצים,
don't rook us,
we're not gonna let us rook you. והם ניצחו, ממפיס ניצחו, וניצחו באופן משכנע עם קהל ביתי בטירוף.
וזו הייתה הסדרה שהכי הרבה אמרו שיגמר ב-4-0 דרך אגב, הצל נטול לממפיס.
אז הוא עשה את שלו. עוד מישהו שאולי יצטרך לעשות משהו, סטיב קר, עם זה שסטף קר לא מקבל פאולים. לא, כי נותנים לו שם, התחילו לתת לו שם ביתות, יש וידאוים, יש יוטיובים על זה, הוא חוטף מלא והוא לא מקבל פאול.
אני חושב שביל סימנס הם דיברו על זה, שהרבה פעמים שופטים מקבלים הוראות, מסתכלים אחרי זה על משחקים, בתור המשחק, ואז יש ועדה של שופטים שמסתכלת, זאת אומרת, תקשיבו, וויסטברוק או לצורך העניין סטף קרי, עשו עליהם הרבה עבירות, שימו לב לזה במשחק הבא. לא בקטע של לסדר את התוצאות, זה רק חלק מהמקרים קורה, שצריך לדאוג שהלייקרס יגיעו לגמר, אבל פשוט באמת אומרים, נותנים להם הוראות, תקשיבו, המשחק נהיה פיזי מדי וכו וכו וכו, יש להם משהו, מנגנון בקרה כזה שהוא דיבר עליו.
כן, וויסבורק קיבל הרבה יותר זריקות חופשיות במשחק השני.
אם ראית איך הוא קולה, אז אין שום בעיה שתהיה לו זריקות חופשיות.
לא ניכנס
מה שאני רוצה להגיד, זה לא הבעיה של קר,
לפולמוס של וויסבורק.
אני לא יודע, אני חושב שהבעיה היחידה של קר זה לדאוג שזה יימשך ככה עוד 14 משחקים ושהם יעשו 16-0.
הם לא יעשו 16-0, אבל הם הקבוצה הכי טובה.
אני אגיד את זה כך.
הם הקבוצה הכי טובה בייפה.
בהנחה שדורנט חוזר, יחזור, והוא יתושש, יש לו פציעה, הוא לשחק משחק מספר 2. אם, לא משנה אם זה לברון או כל אחד אחר שיפגשו בגמר, כי הם יגיעו לגמר, אם הם לא זוכים באליפות השנה, זה הכישלון הכי גדול שאני זוכר.
מאז דאלאס.
לא, איזה דאלאס.
תקשיב, דאלאס, אתה לא זוכר.
הם לקחו, תקשיב מה קרה פה. הקבוצה כנראה תכלס, הכי טובה אי פעם, עם ההתקפה, כנראה, הכי טובה אי פעם, מה עשתה? הוסיפה את שחקן ההתקפה, אחד מחמש הכי גדולים,
גם הגנה, גם הגנה, גם הגנה.
נכון, הגנה השנה מצוין, הוא צריך להיות...
הביטו על הריסון באנס, חביבי,
ובוגוט.
לא, אבל תבין מה קרה פה, תבין, נכון, השתנה קצת הסגל, ושחקן הספסל הלכו, ולקח להם זמן להתאקלם.
אגב, אני חושב שסטיב קיר מבין את זה לחלוטין, ואתה רואה שהמטרה שלו זה לשמור על השחקנים, כן? הוא שומר על השחקנים.
אם יוסטון יצליחו לגרור אותם לסדרה ארוכה,
יוסטון זה רק יפגשו בגמר,
אם יוסטון יצליחו לגרור אותם לסדרה ארוכה, ובאותו זמן בערך יודיעו שווסטברוק הוא MVP אחרי שהוא חטף בראש מארדן שמגרר את זה, כל כך אוקוורד.
שנייה, אבל אתה אומר שיוסטון תעבור את סן אנטוניו?
אני חושב שהם,
אני גם אמרתי את זה, אבל
אני חושב שזה במינימום 50-50. סן אנטוניו נראים כמו קבוצה שבאמת
יוסטון צריכה להגיע לאוקלאומה
בטירוף.
יוסטון צריכה להגיע לאוקלאומה ואז לנצח את
זה היום בלילה, נכון?
אז לנצח את ווסטברוק לפי דעתי אוקלאומה תנצח פעמיים ביוסטון, פעמיים את יוסטון בבית.
בוא נראה.
יאללה, חלק בית.
בכל יום נתון פרק 31 חלק ב' ובואו נדבר על משחקים שיהיו. אבל לפני כן רק נזכיר לכם, איסטה ספורט מזמינה אתכם לבוא לאירועי ספורט הטובים בעולם.
עכשיו, באיסטה.
אתה יודע, יש לי...
תיכנסו לאיסטה ספורט, לאתר של איסטה ספורט, תגידו שדסקל שלח אתכם, תכתבו. עושה לי את זה כשדסקל אומר.
גגל פרסינג. תקשיב, יש לי...
ותקבלו הנחה 15 יורו לראש.
אני בין ה-16 ל-20 ביולי.
אתה יוצא? אתה עוזב אותי?
כן, אני בין ה-16 ל-20 ביולי בצפון קליפורניה, וזה בדיוק בזמן של ארבעה ימים של הגמר האזורי. זה בסדר, זה לא פרק, זה ראשון עוד חמישי נראה לי. יוצא? אני בדיוק חוזר, ליפס תשמח. בקיצור, אז אני אומר, 15 יורו אלה מה שיבואו לי בטוב, על הנחה, על כרטיס שעולה $2,000.
כן. בהצלחה עם זה. משחקים שאתם אולי תרצו ללכת לראות, מתי שיעור, חצי גמר, גבי אנגלי. אגב, הייתי בגבי אנגלי, בוומבלי, זה ממש כיף, באמת, ממש, ממש כיף להיות.
אני לא הייתי.
משחקי גבי זה כיף.
לא הייתי.
אני אוהב את זה. כי משחקי גבי זה לא משחק ליגה שיכול לגמר ב-0-0. זה כיף, באמת. צ'לסי וטוטנהאם, פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, שמקום ראשון ושני נפגשים בחצי גמר. סליחה, פעם שנייה מאז מלחמת העולם השנייה, שמקום ראשון ושני נפגשים בחצי גמר גבי אנגלי. פעם ראשונה שזה קרה, זה היה ארסנל מנצ'סטר יונייטד ב-1999.
היה אחלה משק.
כן, אז המשק.
גיגז שם שם גול בסדר.
כן, עם הגיגז חשף את זה. אני רוצה למקד את זה קצת בסיפורו של הארי קיין, החלוץ המוביל של טוטנהאם. דלה אלי אולי השחקן הכי טוב, הארי קיין הוא החלוץ המוביל.
כן, אתה שם את דלה אלי, לא אריקסון?
דלה אלי, עזוב, אריקסון הוא אחלה, הוא מצוין, הוא מייצר הרבה,
אריקסון,
סליחה, מייצר המון מצבים, אבל דלה אלי הוא השחקן, באמת, הוא השחקן הכי טוב. נותנים לכם החלטה, אתם קונים חלוץ צעיר לקבוצה שלכם, יש לכם החלטה בין הארי קיין, אנדריה בלוטי מטורינו, ולוקאקו, כולם, שלושתם יעלו בסביבות ה-100 מיליון יורו.
אז למה אני יכול להביא את אמבפה?
כי הוא יעלה 200.
נו באמת.
לא, כי הם החלוצים, הם בפה לא ימחר לפי דעתי, אלא אם כן באמת הוא הולך לכבוש 3-4 נגד ריאל מדריד ואז יקנו אותו ב-200.
יקנו אותו לפני הגומלין.
מי אתם לוקחים? גם הם בפה הוא לא בדיוק 9 קלאסי כמו קיין, לוקאקו ובלוטי. מי אתם לוקחים?
אני לוקח את לוקאקו. לוקאקו מבחינתי זו החבילה השלמה. יש לו עוצמה פשוט בלתי רגילה. אני זוכר בשנה שעברה, הוא כבש, אם אני לא טועה, ברבע גמר הגביע האנגלי, אני לא זוכר כרגע מי היריבה, שער, אתה יודע, שהיה שם, אני פשוט במקרה שידרתי, פשוט לא זוכר נגד מי זה היה, אבל שער שהיה באמת שילוב של רונלדו הברזילאי עם מרדונה ועם סיומת של ון בסטן, היה שם פשוט הכל. וארי קיין הוא חלוץ אדיר.
אני הולך על ארי קיין.
אתה תכף תסביר למה, אבל לוקאקו, לארי קיין יש יחסי ציבור הרבה יותר טובים, עזוב, חלוץ מצוין, אתה יודע,
לשניהם יש יחסי ציבור מעולים, די.
ללוקאקו, לפי דעתי, הוא חלוץ הרבה יותר מאיים על הגנת היריבה, מאשר מארי קיין.
אני אגיד לך מה, אין ללוקאקו את הביתות מרחוק שיש לקיין, הנשק הזה של לבעוט מ-20 מטר ביתה מדויקת לפינה שיכנס, זה כל כך משנה את המשחק.
אתה ראיתם את הקטע הזה שלוקאקו,
יש לו איזה 3 גולים כאלה השנה.
לוקאקו מראה לג'יימי קארגר איך הוא מתהפך על בלם ואי אפשר לעצור את זה, ואז הוא עשה את זה נגד ברלי, הוא התהפך על בלם בדיוק כמו שהוא ראה לקארגר, נתן את הלינק אחר כך. לוקאקו השחקן הראשון שמגיע העונה, מגיע ל מעורבות ב-30 שערים, 24 שערים שהוא כבש ו6 בישולים. אני גם כן הייתי הולך על לוקאקו בגלל העוצמות האדירות שלו, אבל זה גם, וזה תמיד נכון גם לביג מנים ב-NBA, פציעה אחת, ומאוד יכול להיות שכל הכוח שלו וכל
העוצמה חזר
שלו
בפציעה גדולה.
כן, קיין אבל לא מתבסס על הכוח שלו. בגלל זה קיין הוא יותר sustainable, הוא יותר בר קיימה לקבוצה. כי קיין לא מתבסס על הכוח שלו, הוא חזק, הוא יודע להחזיק כדור כמו שצריך,
מהיר מאוד,
הוא מהיר, אבל גם על המהירות שלו הוא לא מתבסס כל כך.
יש משחקים של טוטנהאם שהם באמת נראים כמו קבוצה בין הטובות בעולם,
ויש לו יציבות הרבה יותר גדולה מלוקאקו. זה העונה השלישית שהוא כובש 20 פלוס שערים. היחידים שעשו את זה עד כה,
למרות שהוא פספס המון
משחקים, זה מסי ולקזט בטופ 5 בליגות הגדולות, זה מסי ולקזט. רונלדו כנראה יעשה את זה גם כן, אבל זה בסטנדרט הזה, כן? זה
גם לקזט צריך להיות ברשימה הזו, לפי דעתי הוא בן 25 בקושי, 26, ליון, הגיע הזמן שיעזוב אותו כבר.
אבל לקזט חצי מהשערים שלו זה פנדלים, דבר אחד, והוא לא, שזה חשוב אגב, היום לא כובשים פנדלים כל כך הרבה, כן? אבל זה לא זה. בלוטי הראשון ששחקן של טורינו שכובש 25 שערים פלוס מאז בנג'מין סנטוס לפני 67 שנה, הוא הראשון שכובש כל כך הרבה שערים בגיל הצעיר שלו, הוא עדיין לא בן 24, מאז אנדרי שפצ'נקו
בליגה האיטלקית.
בליגה האיטלקית, כן. זה הוא חלוץ נפלא, יש לו משחק ראש אדיר, הכינוי שלו זה כאילו זה השור, לא, התרנגול, הוא שור ותרנגול ביחד, הוא שור ותרנגול.
אחלה כינוי, שור ותרנגול.
שור, לא, הוא זכה בגולדן רוסטר, משהו כזה, אבל כאילו, טורינו זה השברים, אז כאילו, הוא שור, הוא נראה כמו שור, הוא נראה כמו מוש השור כזה, רק טיפה יותר רזה ושרירי. זוכרים את מוש השור?
הוא עובד וטוב לו.
לפי דעתי הוא גם, הוא מגיע לפחות הזדמנויות, אבל הוא כובש ביכולות יותר גבוהות. שחקן באמת ברמה הכי גבוהה, כלומר, אבל הוא בליגה של לוקאקו, ומן הסתם הוא לא בליגה של לוקאקו וקיין.
איפה איקרדי ברשימה הזאת שלך? הוא גם בגיל הזה, הוא גם בשווי הזה, הוא גם בשערים האלו.
איקרדי הוא יותר שלם לפי דעתי מהשחקנים האלה, במובן הזה, אבל הוא גם סקורר פחות טוב.
אתה חושב? והוא גם קצת קקי של בן אדם.
והוא, כן, הוא קקי של בן אדם.
מצריק את מה שהוא עשה.
איקרדי לפי דעתי, הוא גם, אם אתה מסתכל לחלוצים צעירים, כאילו, וזה אפרופו, מקודם, בפרק א' דיברנו על מסי.
כן, איקרדי אבל לא ימחר.
תגיד, איקרדי יכול לשחק בליגה האנגלית בכלל?
מי?
איקרדי בכלל יכול לשחק בליגה האנגלית?
מה זאת אומרת?
יכול לשחק בנבחרת.
שעת עבודה.
לפי דעתי, יש לו דרכון איטלקי. אז זה לא נראה לי שאמור להיות בעיה.
כן, כן, אבל
מצחיק, אבל אתה יודע, העניין, הבגידה הזאת
נבחרת ארגנטינה חייבת את איקרדי.
אגב, בלוטי כובש הרבה יותר נגד הטופ 6 בליגה שלו מאשר לוקאקו והארי קיין.
שכחנו לדבר על זה, אבל עוד כמה משחקים יעברו לפני שנבין שאם היגואין רואה את מסי על המגרש, הוא לא יכבוש בחיים. זה לא משנה אם הוא משחק לצידו בנבחרת ארגנטינה או מולו, זה פשוט לא יקרה.
אתה יודע, זה מדהים באמת העניין הזה, שאם פחות החמצה אחת של היגואין, אנחנו מדברים היום על מסי אחרת.
כן.
פחות החמצה אחת של היגואין, בקופה, בגמר קופה, בגמר מונדיאל.
אין יותר דיבור על מרדונה או לא.
אין דיבור, בדיוק. זה מטורף, זה...
היגואין חירב
ומסי תקרה. ספורט הוא קצת מפגר. כן, ספורט הוא קצת מפגר.
אוקיי, אפרופו מפגרים. ארסנל נגד מנצ'סטר סיטי, חצי גמר שני.
שמע,
שתי הקבוצות הבעייתיות של השנה,
שני הכישלונות אני חושב הגדולים.
אוקיי,
סיטי כישלון גמור,
סיטי זה כישלון אין ספק, אבל ארסנל זה כישלון גדול יותר. ארסנל שיחקו השבוע בפעם הראשונה מאז 1997 עם שלושה בלמים. ב-1997 הם הצליחו 13 דקות להחזיק מעמד עם שלושה בלמים. זה נראה לי יותר פאניקה של ארסן ונגר מאשר כל דבר אחר.
אתה יודע שהוא נשאר
זה ברור, לא חמש, שש.
מוות, מוות, כמו המלכה. הנסיך יהיה מלך לפני שארסן ונגר יהיה, לא יממן.
עזוב, הוא נשאר, אתה יודע מה דיברו? ג'ק ווילשר נפצע השבוע, כן? והשבוע...
מפתיע.
כן, באופן מפתיע. ודיברו השבוע על הערכת חוזה, לא על אוזיל ולא על סנצ'ס, דיברו על זה שהם התחילו מסע ומתן עם ג'ק ווילשר להערכת חוזה.
להחזיר אותם?
עם הפיזיותרפיסט.
ג'ק ווילשר, אתם יודעים, הוא מאז שהוא התחיל לשחק בקבוצה, בממוצע הוא לא מסיים יותר מ-13 משחקים בעונה. בממוצע.
מסיים.
לא, פול סטרנג.
90 דקות.
אין לו את זה. מאז הדביו שלו, ב-2008, הוא שיחק כל עונה בממוצע 12.3 משחקים.
לגבי באמת חצי הגמר הזה, אני חושב שאתה צודק במילה שאמרת לגבי ארסנל, שיש שם איזושהי פאניקה, דברים משתנים, אתה לא יודע על איזה צד יקום אלקסיס, אתה לא יודע על איזה צד יקום אוזיל, אתה לא יודע מה עכשיו יעשה ונגר. העונה הזו של מנצ'סטר סיטי כישלון, אבל כן רואים איזושהי יציבות בתקופה האחרונה. אתה רואה את דבריינה שוב נכנס לעניינים, אתה רואה סיטי, סליחה, כן, דבריינה סנה מצוין במשחקים האחרונים, אגוארו לא מפסיק לכבוש, אני די בטוח שסיטי תעבור, היא צריכה לעבור, היא טובה יותר, היא בחושר טוב יותר, ואני מניח אם לא יהיו הפתעות שהיא גם תסיים לפניה בטופ 4.
אני חושב, אתה יודע, אם דה ברוינה כובש את השער הזה שהוא נתן מ-5 מטר לקורה מול צ'לסי, אנחנו מדברים על העונה של סיטי לגמרי אחרת לפי דעתי.
לא מסכים.
אוקיי. עוד משחק קטן שיהיה במהלך סוף השבוע הזה, ברצלונה, שדיברנו עליה.
נגד מי?
מול קבוצה אחרת קטנה, לבושה בלבן בעיקר, סארלה.
זאת אומרת, זה מול רשימת שינדר. כן.
ריאל מדריד,
זיכרון בסלון, מסי ורונלדו,
אפשר לראות את זה בסטרימינג. אני לא רוצה לדבר על זה כי קצת קשה לי עם זה, אבל בסדר. ריאל מדריד,
אני לא הולך לראות את המשחק.
אני חייב להגיד, הוא לא כזה מסקרן אותי.
לא, אני לא הולך לראות, כאילו, אני באמת,
אתה מכבד את העיר,
מכבד את עצמי, כן, לא, פשוט, אבל כל אחד שיעשה מה שבא לו, זה בסדר גמור.
תודה על האישור. אני הולך לראות את המשחק בגלל שזה העבודה שלי, ואין מה לעשות, יום השואה הוא יום חשוב מן הסתם, אבל זה לא שאני הולך לצרוח. אגב, במשחק יובנטוס ברצלונה, שמעתי את השכנים שאוהדים את מכבי תל אביב בכדורסל, כי אני יודע מה השנה שעברה, שהם צורחים על ברצלונה, אפרופו איזה... כן, בקיצר, ריאל מדריד, קבוצה שלא, כמו שאמרנו מקודם, איכשהו מוצאת את הדרך לנצח. יש להם 15 נקודות העונה משערים ב-10 דקות האחרונות. כן, זה הכי הרבה, זה ווינרים אדירים. הם גם משחקים המון קרוסים עם טוני קרוס.
כן.
אבל רק אייבר מרימה יותר ממנה. כלומר, אנחנו רואים קבוצת כדורגל שהיא לא ספרדית.
בייל הוא הנוגח הכי טוב באירופה, פחות או יותר.
רונלדו נוגח מצוין, בנזמה.
בייל ורונלדו הם...
רמוס.
לא, מבחן שערים. בייל, שערים הראש כשהוא בריא. הוא נוגח
יותר באירופה. יש לי ראה לקראת המשחק בעיה, קודם כל בהגנה, כי פפה ואיברן לא משחקים, אני לא טועה, אז
כבר... פפה גמר את העונה, וכנראה סיים את דרכו
ואיברן גם, אבל הם לא ישחקו, וזה בהחלט הולך להיות קצת בעיה בחלק האחורי. אבל
נאצ'ו, אגב, סתם טריוויה כללית, נאצ'ו הוא בלם בריאל מדריד, חולה סקרת. זה מאוד מעניין שהוא יכול לעמוד.
אני כבר רואה את הפוסט של דסקר על זה, איך הוא התמודד עם המחלה, עם הזריק אינסולין.
כתבתי כבר. פספסת, פספסת.
איך הוא התגבר על הקשיים.
קודם כל זה מאוד מרשים. לא מרשים כמו סרינה וויליאמס זוכה בגרנד סלאם.
בהיריון.
זה קצת, אתה יודע, היריבות שלו אומרות, ביץ' פליץ. לא יחד לחכות עם זה. את מוציאה אותנו יותר רע מאשר גם ככה.
אז זה יהיה, מה, אם ריאל מדריד מנצחת, אפילו לא מפסידה, זה די נגמר, לא?
נגמר.
כלומר,
ברצלונה כבר... זה המשחק, תקשיב, אפרופו, דיברנו על זה בחלק א', על עידן ומה קורה עם ברצלונה, נכון שיש פחות חשיבות לאליפות בספרד מאשר למה שקורה בצ'מפיונס, אבל זה המשחק הכי חשוב.
ריאל מדריד בלי אליפות בספרד כבר עשור.
ועדיין יש לה תפיסה שהיא
אליפות אחת בעשור. לפני חמש שנים.
נכון, וזה רע מאוד, אבל עדיין יש תפיסה שהיא גדולה, כמובן עם שני צ'מפיונס, אבל אני חושב שזה המשחק הכי חשוב של ברצלונה השנה. יש מצב אפילו בשנתיים
האחרונה. אני בטוח של האוהדים של ריאל, מאוד מאוד חשוב שהעונה הזאת לא תהיה limp away עם תארים, אלא איזשהו exclamation mark כזה, וניצחון בקלאסיקו יכול לעשות בדיוק את זה. אתה יודע, אנחנו זוכרים הרבה פעמים עידנים כאלה בברצלונה, את המחיאות כפיים בברנבאו לרונלדיניו או למסי, את התצוגות של ריאל בקמפנו, צריך עוד אחד כזה גם השנה. 0-0 יהיה מאוד מבאס, אני מאמין לאוהדים.
אני לא כל כך רואה את זה מסתיים
ב-0-0. לא כמו ערב יום השואה במקביל, אבל כן.
כן. מה המשחק?
שואה.
כן. ברצלונה...
בטוח יהיה איזה עורך ספורט כזה, אוהד ברצלונה
ש... לא, יזהרו מאוד עם הכותרות.
אי אפשר, כן, אי אפשר.
לא, אבל ריאל מדריד לא מנוצחת מול ברצלונה בשני משחקים האחרונים. זה, אגב, הריצה הכי טובה שלהם מול ברצלונה מאז 2013, הם כאילו... כן, ואז הם היו תחת מוריניו. זידן... לא, אני לא רואה את ריאל מדריד מפסידה את המשחק הזה. אם הם מנצחים, זה נוקאוט לברצלונה, ואני חושב שהם יהיו מאוד מבסוטים לתת את הנוקאוט הזה, אבל איכשהו אני כן רואה את ריאל מדריד משחקת שוב על מתפרצות, שוב...
אני חושב שברצלונה דרך אגב תנצח.
עדיין ברצלונה, כן?
ברור.
אני חושב שברצלונה תנצח.
עדיין ברצלונה עם בוסקץ, עדיין ברצלונה עם מסי.
זה משחק על עונה שלמה, וזה, אתה יודע...
בלי נאמר.
בלי נאמר, נכון, אבל איך קוראים למספר 10 שלהם? מסי, כן, אז הוא משחק עדיין.
הוא לא ראה מסי הזה, תזכרו את השם. ומשחק אחרון, אייאקס PSV, משחק בעצם שאייאקס חייבת לנצח בשביל
להישאר עדיין צמודה לפיינורד.
להישאר צמודה לפיינורד, שפיינורד רצה לאליפות, PSV תשמח לדפוק אותם. אייאקס עולה למשחק מול שלקה עם גיל ממוצע של 22, ומצליחה לדפוק את העניינים, ואז בערכה... לכבוש שני שערים ממש יפים. אייאקס קבוצה מיוחדת או ש...
שמה?
פטר בוס...
השמה אומרת שליטו וידיגל יאמן את מנצ'סטר יונייטד שנה הבאה. אנשים אומרים, תראו מה קורה למאמנים שמאמנים במכבי.
צריך לומר את האמת.
אפרופו מאמנים פורטוגלים והאיכויות שלהם, אז וידיגל, כן.
אפרופו מאמנים, המאמן השחור היחידי שהצלחתי לחשוב עליו, שראיתי דמעה דווייט יורק אמר בוואלה שם, שהוא אמר, זה היה בוואלה?
ג'ימי פלויד אסנבן גם מאמן.
כן, אבל...
הוא כבר איפה, אבל מאמן.
פתאום אתה אומר, וואו, אין מאמנים שחורים, אה?
קריסיוטון הוא גם, הוא אובמה, ברק אובמה, טוען ברק אובמה, דרך אגב, קריסיוטון המנג'ר של ברייטון. לגבי אייאקס ובכלל לגבי הליגה ההולנדית, צריך לשים דברים על דיוקם. הליגה ההולנדית, כדורגל ההולנדי, נבחרת ההולנדי, בירידה מאוד מאוד גדולה, גם אייאקס, זה חצי גמר ראשון של האירופי מאז 97, היא בירידה עצומה, ואתה יודע, זה גם בלתי אפשרי להתמודד, כי באמת השחקנים שלה שנמכרו בגיל מוקדם, זה קורה גם עכשיו. אבל מה שקורה שם השנה מאוד יפה, פטר בוס פתח את העונה לא טוב, היה דיבורים אפילו על איזושהי, על היפרדות בשלב מאוד מוקדם, סידר שם עניינים, באמת הביא את התורה הזו גם של מאבדים כדור, 5 שניות אחרי זה, 6 שניות אחרי זה, צריך להשיג אותו בחזרה, אבל זה כל כך כיף, וכל כך כיף בטח לאוהד הישראלי, שנמצאת שוב בחצי גמר של ליגה אירופית, כי בסופו של דבר, אייאקס ב-20 שנה האחרונות, ב-40 שנה האחרונות, זה אותה אייאקס שמקדשת את השחקנים הצעירים ומקדשת חלוצים מצוינים, ודולברג הוא שחקן ענק, והבן של קלייברט יצא לי לשדר יחד עם אסף כהן את המשחק הראשון שלו אי פעם, ג'סטין קלייברט, ואתה רואה שחקן שהוא הרבה יותר טוב מאבא שלו ברמה הטכנית, אני לא יודע אם הוא יהיה, אני לא חושב שהוא יהיה כמו אבא שלו,
אבל יש שם עוד כמה שחקנים צעירים,
וזייך
המרוקאי שהוא
וקלאסן שהוא מנהיג שם נהדר, זה כיף לראות, זה נורא נורא, אותי זה, סליחה, זה היה נורא הפתיע אותי בכלל שעלתה לחצי הגמר, כי יש המון בעיות מנטליות, וזה חבר'ה נורא צעירים להתמודד בשתי מסגרות, אבל כדורגל הולנדי בכלל, ואני לא יודע מי עוקב, מי לא, מי רואה ומי לא, אני מזמין אתכם באמת להצטרף לשידורים של הליגה ההולנדית, זה פשוט נהדר.
דליכט בלם מצוין, שעשה הרבה מאוד התקפה במשחק האחרון.
דשליכטה.
בואו, לפני שאנחנו מסיימים את החלק הזה, תן לי כמה שמות מההרכב שהיו ב-1997 בגמר, בחצי גמר.
ב-97 בחצי גמר?
כן.
ליטמנן עדיין היה.
כן.
דוויץ כבר עבר ליובנטוס?
עבר.
עבר כבר ליובנטוס.
היום הוא המנהל הספורטיבי של...
ספורט דירקטור, אתה מתכוון.
ספורט דירקטור?
כן, אל תתבלבל.
סליחה. מרק אוברמארס?
מרק אוברמארס, היה כבר אז מעל הירח. דבורים כבר עברו לברצלונה?
לא.
לא, הם היו שם, דבורים היו.
דבורים.
ונדר סאר עדיין היה?
כן.
קלייברט עדיין היה?
לא.
מה?
לא.
לאן הוא עבר?
למילן.
כבר?
כן.
מה אתה אומר?
אבל, היו, אני פשוט ראיתי את ההרכב, ואז אמרתי, וואי, איך שכחתי מהשחקנים האלה? מאוד מפתיע. ארנולד שולטן, אתה זוכר הבלונדיני הגבוה הזה?
שהמציא את עדן שולדר. בבקשה, תמשיך, נו, אני אלחם, נו.
מריו מלחיות?
שהיה, כן.
וקיקי מוסמפה.
הוא פתח מספרה, דרך אגב.
היה את בבנגידה.
אנחנו מקליטים פה בבניין של מרזיק את קיק.
נכון. טוב, עם קיקי מוסמפה, כדורגל שפל, זה בשבילכם. יאללה, חלק שלישי.
כל יום נתון, חלק שלישי, ובואו נדבר על פרשנים, שדרנים ואיסטה ספורט.
עכשיו, באיסטה.
תן.
15 יואן אחד דרך אוריאל דסקל.
אם אתם נכנסים לאתר של איסטה, ואומרים, כותבים שם, עושה לי את זה.
דסקל שלח אותי.
100 שקל.
60 שקל, 100 שקל.
עושה לי את זה שדסקל אומר.
גגן פרסן. טוב, אני לא אפרשן אף פעם.
כנסו לאתר של איסטה ותגיד, תכתבו את זה, תקבלו הנחה של 15 יורו לאדם. שרון דודוביץ', מה נשמע?
בסדר, מה שלומכם?
איך אתה מרגיש?
כיף גדול להיות פה לצדכם. היום, לא בכל יום נתון, אבל היום.
והבאנו לך...
גמרתי כבר, כשאתה רואה את ההוגיות.
בוא נדבר על שידורים. הרבה אנשים, ככה הם מקבלים את ה... את הכדורגל שלהם. אגב, פעם ראיתי מחקר שמראה שכשהשדר לא אוהב את המשחק, אז רוב האנשים לא אוהבים את המשחק.
יש כמה שדרים כאלה.
כן, ואיך שהשדר תופס את המשחק, הרבה פעמים זה איך איך שהאוהדים תופסים את המשחק. עשו ניסויים, הראו שכששדר אומר, בוא נה, זה משחק נוראי וזה גרוע וכולי, אז האוהדים אומרים, הצופים אומרים שזה גרוע מאוד והם לא נהנו, ואותו משחק בדיוק, כשאתה אומר בוא נה משחק גדול וכולי, רוב האוהדים אמרו בוא נה היה משחק גדול, נהניתי וכולי. זה תפקיד מאוד חשוב.
זה תפקיד מאוד חשוב שלצערי עם כל התרבות הרשת החברתית והתפיסה בקטנות, ואתה יודע, אני רואה לפעמים תגובות, מדובר בשידור חי, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו שצריך להבין לכולם. מדובר בשידור חי, שאתה לא יודע, לא רק מה יהיה בעוד חצי שעה, אתה לא יודע מה יהיה בעוד 10 שניות, ולפעמים המילים מתבלבלות, ולפעמים אתה אומר דברים שאתה לא רוצה או כן רוצה, ואתה צריך להיות הכי מוכן והכי מדויק לכל סיטואציה, לפעמים אתה טיפול בלשון, וכשהורגים שדר על נפילה בלשון, זה לא נכון. אבל לשדר יש תפקיד, ועוד משהו שאומרים, בוא נשמע במיוט, בוא שרק נשמע את הקהל, וגם אלה שאומרים, ואני מבין כולם, אנגלופילים, שאומרים בוא נשמע את השדר האנגלי, עדיין, כשיש היום את האפשרות הזו בספורט 1, ספורט 2, שם אני עובד, תרף 3, ספורט 4, אוטוטו, אני מבין, ועדיין אני חושב שהקשר המחבר לאוזניים בשפה שאתה מבין, הוא קריטי. ובכלל, תפקיד השדר הוא קריטי, הוא הצינור, הוא מקבע תודעה של משחק. הוא יחליט, אפרופו מאיר איינשטיין הגדול זיכרונו לברכה, הוא יחליט האם זה ניצחון אדיר על צרפת או האם זה ניצחון היסטורי. הוא יקבע את התודעה. בלי מאיר איינשטיין אין ניצחון של ישראל בפארק דה פראנס. אני בהרצאות שאני מדי פעם עושה, וביום חמישי הקרוב בפטיו, מי שרוצה להגיע בשעה 7 בתל אביב, יש הרצאה. אני מקדיש חלק נכבד גם על מה שנקרא אומנות השידור ועל סגנונות השידור השונים. יש מבחינתי שלוש תפיסות שונות לשידור. יש את השדר האמריקאי. השדר האמריקאי נותן, הוא אומר, הבימאי הוא האלוהים. מה זה אומר? שאם יש סל ניצחון, בדרך כלל אתה תשמע, קווין דורנט עם הניצחון, והשתיקה של 20 שניות, של חצי דקה, של 45 שניות, הוא נותן לבימאי ולצלמים לספר את הסיפור של מה שקורה על הפרקט, את הפרצופים. יש איזו שתיקה של לתת לקהל להבין מה קורה בבית.
זה גם הרבה פעמים, לתת בבית, אתה יודע, אתה מדבר, אתה הרבה פעמים רואה או לבד ואתה משתהה, או שאתה מוקף בחבר'ה, אתה מדבר ביתו, אומר, למה הוא מפריע לי?
נכון.
הוא מדבר נורא חזק, למה הוא מפריע לי?
זה אחד. הסגנון השני, שהוא הסגנון האהוב עליי.
אגב, שנייה, דוגמאות לשידור אמריקאי טוב באמריקה.
מר ואלברט, כמובן, בחדורסל, שזה, שוב, זה אנשים שלא, זה נורא מוזר שבאמריקה,
מר ואלברט זה יס!
זה נורא מוזר שבאמריקה, ששם זה מקדשים את הדיבור, כשיש סל ניצחון, או אירוע גדול, שותקים. זה, אתה יודע, זה הזוי, אבל זה קורה, וזה מה שקורה באמריקה.
מבחן פרשנות, אני חושב שסטן ון גנדי, ג'ף ון גנדי, סליחה, לא סטן, המאמן שמחרב את דטרויד.
סטן יכול להיות פרשן אדיר, יותר טוב מג'ף.
הוא עסוק בלחרב את דטרויד כרגע. ג'ף, אני מת עליו.
הוא מדהים, כן. אמרות שעוד פעם, הוא נכנס לאותם נישות של נגד השופטים ודברים כאלה.
עדיין, עדיין.
אבל הוא גם מדבר המון, אבל הוא מדהים.
הוא מוסיף מלא צבע.
כן,
הוא מדהים. הוא
מוצא. אז יש את אמנות השידור האמריקאית, יש את אמנות השידור הספרדית, שהיא, אני גם אומר את זה ככה כבר הרבה זמן, זה בן אדם שבא ומתיישב איתך בסלון. זאת אומרת, הוא בא, אומר, חבר'ה, אני איתכם בחוויה הזאת, אני יודע שאתם, עם הקבוצה הכובשת, שאתם רוצים להשתגע ורוצים להשתולל, אני אצק, אני אדבר הכי חזק, ואני אמשוך את הגול כמה שיותר שניות, כדי שאתם תיכנסו לטירוף, ולפעמים זה יוצר מצב אבסורדי, שבסתם שערים, אתה שומע שידור ארגנטינאי, גם הרבה פעמים יצא לי לעשות, ואז נגיד בשידור ארגנטינאי, כשאני משדר, או שידרתי יותר בעבר, אתה יכול שתשדר את המהלך, אבל כשיש גול, אני שותק, ונותן לארגנטינאי, כי לי אין שום סיכוי להתמודד איתו, אבל זה מה שאוהבים. והסגנון השלישי זה הסגנון האהוב עליי, זה הסגנון שאני בדרכי מנסה ללכת גם בו בהמשך, זה הסגנון האנגלי, הבריטי. ומה זה הסגנון הבריטי? זה סגנון שהוא שקספירי במובן מסוים, שהוא לא יצק, הוא לא ישתלט, אבל הוא ייתן לך הכוונה. זאת אומרת, הוא יעלה לך את הסיפור, הוא יספר לך את הסיפור בשלוש מילים, או אולי במשפט וחצי, אחד הסאונדאפים, כך זה נקרא, זאת אומרת ששדר משדר, ואז יש את הסאונדאפ של הגול, אחד הסאונדאפים הזכורים בשנים האחרונות, שאני זוכר, שנורא מתאר סיטואציה, ארי קיין מנצח את ארסנל בדרבי הגדול, טוטנהאם מול ארסנל, כשהוא עדיין צעיר, ועונת הפריצה שלו, ואומרים, והשדר, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אומר, עד עכשיו הוא היה הגיבור, עכשיו הוא המשיח. ואתה יודע, וזהו, והוא אומר את זה ושותק ונותן לקהל. והסגנון הבריטי הוא אהוב עליי, כי זה סגנון של מחשבה, זה סגנון של מילים, זה סגנון שמוסיף לך איזשהו ערך מוסף לשידור ולאירוע שקורה.
איפה זה הסגנון האיטלקי? שאתה רואה לפעמים יש את התוכניות האלה באיטליה של אנשים צורכים אחד על השני.
הסגנון האיטלקי הוא זה הסגנון הלטיני. זאת אומרת, ספרדי, איטלקי זה לטיני, זה בעיקרון דומה.
הסגנון הלטיני הוא הסגנון הערבי. אללה, 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 וואבא.
זה גדול, לראות את הגולים הגדולים.
לא, אבל אני בסגנון האנגלי גם אני הכי מתחבר עליו, לא משנה למה, אבל היה את השער של בקאם, שאלה את...
נגד יוון.
נגד יוון, וראיתי את השידור הישראלי, וראיתי את השידור האנגלי, אז השידור הישראלי, אני לא זוכר מזה, אז זה... כן? והשדר האנגלי, שהמדינה שלו, אולי למנדיאל, עם שער בדקה ה-90 של דיוויד בקאם, שער יפה מאוד, הוא עושה, and yes, דיוויד בקאם has taken England to Germany.
אבל לפעמים זה לא טוב, נגיד, אני מזמין אתכם לראות שוב את ההחמצה הגדולה של ג'ון טרי גמר ליגת האלופות ב-2008, כן. והשדר משדר את זה,
ועכשיו ג'ון טרי,
לא, אומר שלפני שנה רק, ג'ון טרי עכשיו ניגש לכדור, והוא יכול לנצח את המשחק, מחליק, מחמיץ, והוא החמיץ את זה. אתה יודע, אז לפעמים, אתה כן צריך את האנרגיות, יש איזשהו מקום, אתה צריך להביא, עוד פעם, אני דרך אגב, קטונתי, קודם כל, וגם לדבר על, על השידורים וזה, אני 10 שנים בתחום, אבל באמת קטונתי לעומת אחרים וגדולים שיש בארץ, אבל יש לי את הרבה שידורים, אבל גם כצופה, כמי שאוהב, צריך להביא, לפי דעתי, המושלם, זה להביא את הסגנון הבריטי, אל תוך העולם המזרח תיכוני.
אוקיי. אגב, אני מאוד אהבתי, הקטע של השידור שאני חייבתי, הוא דווקא התפרעות מוחלטת, של ג'ק ון חלדר כשדניס ברקאמפ כבש את השער נגד ארגנטינה ודניס ברקאמפ, דניס ברקאמפ, דניס ברקאמפ, זה אחד מהאהובים עליי. אבל באמת במהלך השידור, ודיברת על זה בהתחלה עם הטוויטר והפייסבוק וכו', אתה יודע, מרק סטיין אמר משהו מאוד נחמד ב-ESPN ששאלו על ה-MVP, למה בחרת ב-MVP בזמנו, איזה מישהו הזוי שהם בחרו, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, אולי דרק רוז, ואז הוא אמר, פשוט לא...
דרק רוז לא היה כזה הזוי.
תלוי מתי.
תלוי מתי, לא משנה.
לשנה אחת זה לא היה הזוי.
הייתה איזו החלטה הזויה, אולי אישי, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אני צריך לחפש את זה, אבל הוא אמר שהיום, כי זה מה ש... זאת הנקודה שלי, כן? היום, אתה לא יכול לעשות שטויות. אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על מי נותן ביקורת על התקשורת, אתם נותנים את הביקורת, לא אתם, לא את הרעם, הקהל נותן את הביקורת על התקשורת, הוא עושה את הביקורת על התקשורת,
היום כל אחד נהיה מבקר תקשורת.
בדיוק, כשאני עושה טעות,
זה מרגיש לך ככה, בגלל שזה הרבה, כי אתה אולי חוטף חלק מהאש,
אבל
הרוב המוחלט הוא לא מבקר תקשורת.
בסדר, אבל אנחנו העיתונאים שאנחנו חוטפים את האש, זה סבבה, זה סבבה, כל עוד זה, אתה יודע, נעשה בכבוד, וכשמתקנים אותך, אני כאילו מרגיש שכשאנשים אומרים לי משהו בפייסבוק, כותבים לי משהו בפייסבוק, כל עוד כמובן זה בכבוד, ולא אתה יודע, הם כוללים את אמא שלי וכו', האמא. כשאומרים לך, תקשיב, אמרת ככה, אבל זה בעצם ככה, קודם כל אתה גם יכול לפתח דיון, ודבר שני, יש איזושהי ביקורת עליך, אתה מרגיש שאתה בעצם... חייב חשבון למישהו.
כן, כן, אבל כשאתה מדבר על שידור ושידור חי, אתה פתאום, אם אתה חשוף לזה במהלך השידור, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, כי זה יכול לסרס אותך. כי פתאום אתה רואה, רגע, איך השדר הזה אמר שאין פנדל, או איך השדר הזה אמר שיש שם עבירה, וכולם כאילו יוצאים עליך, למרות שאתה ראית, ואתה נמצא שם, ואתה קרוב, ואתה ראית בעיניים שלך, וזה יכול להוריד לך המון את הביטחון להיות, מה שנקרא, מול רשת חברתית במזמן שידור, או איך שיגיע לך
סמסים. כשאתה משדר, אתה רואה את הרשת החברתית?
בשידורים שמה שנקרא, נגיד, אצלנו יש שידורים אנגליים, שאתה קצת אנגלי, קצת ישראלי, בהפסקות אני משתדל כן להיות ברשת חברתית, אבל לא בגלל הביקורות, אלא בגלל להוסיף סטטיסטיקה, אם יש חדשות חשובות, להוסיף איזושהי תובנה מעניין, אני כן מאוד משתדל, זה גם קורה עם מחשב מולי, לא עם טלפון כמובן, אז זה מסך מול מסך בעצם.
וסטטיסטיקה, כמה אנחנו, כי יש כאלה שאומרים שאתה יודע, מגיעים מוכנים, סטטיסטיקות וכו', בעיקר בחול, כן, שהם נותנים לך כל מיני פרטים סטטיסטיים מעניינים ומהירים מיניים, ויש כאלה שהם מאוד מתנגדי סטטיסטיקה וכמעט ולא נוגעים בהם לכאנה, וכאילו, אתה יודע, עזוב את זה להגיע מוכן לשידור, כן, יש שדרים ופרשנים שאמרו, עודו, אנחנו לא מגיעים מוכנים לשידור, אבל כמה זה חשוב ההכנה הזאת, ההכנה הסטטיסטית למשחק?
אני אגיד לך איך אני מתכונן לשידור. אוקיי, מה שנקרא, כשאני משדר קבוצה פעם ראשונה בעונה, אז אני מכין, יש כמובן גם תיק שדר שאנחנו מקבלים בערוץ, אבל אני מכין תיק שדר, זה אומר שאני עושה את כל הרקע העובדתי, הסטטיסטי שרלוונטי למשחק, עם איזה רצף היא מגיעה, אז בדרך כלל זה מסתכם איפשהו בין 7 ליכול גם להגיד ל-14-15 שורות של דברים רלוונטיים, שזה כוללים נתונים, אבל עוד פעם, נתונים של כמה היא כבשה ברצף האחרון, איזה מקום היא בליגה מבחינת כיבושים, יכול להיות איזשהו נתון מעניין שאני מקבל כמובן מהאספקטים, מהגורמים המוסמכים של, אוקיי, זו הקבוצה שכבשה הכי הרבה בעיטות חופשיות, ואז לצד זה חדשות. אחרי זה אתה גם מכין עצמך על כל שחקן, גם מה הרקע שלו, בין כמה הוא, ומה הוא עבר, ומה החדשות האחרונות, אוקיי?
מה לגבי הגייה של השמות? איך אתה מתחיל?
זה, תקשיב, אצלנו,
אני טועה בזה כל הזמן,
בצ'ארטון, בספורט 1, ספורט 2, הגייה זה קודש הקודשים. יש לנו מי שהבוס הגדול, במקום מה שקשור לתוכן, זה רודי טרלו, שבאמת למדתי המון ממנו, והוא איש תוכן, וזה מדהים. יש אנשים שעוברים על זה, אנחנו מדברים עם אנשים שהם, מה שנקרא, משפת המקור גרמנים. יש מילון, אצלנו בצ'ארטון, בספורט 1, מכינים כל קיץ, יש אנשים שאמונים על זה, את המילון, על פי זה כולם מחויבים ללכת.
אתה מנסה להגיד את השם בשפת המקור? אתה יודע, דסקה נגיד הרבה פעמים עם הצרפתים, אותן לי את השם הצרפתי שלהם.
זה בשפת המקור, לא כשזה נגיד פורטוגזי לגמרי עם סלווה, כי שם גם יש בכל מקום אומרים, מאמן נבחרת ברזיל זה אומרים טיטי, אבל בעצם זה צ'יצ'י, כי זה סאו פאולו וריו, זה קצת מוגזם מדי, אבל כן אומרים סנה ומנה ולא מנה, כי הדגש הוא בסוף, ההגייה של השמות היא קריטית, ואומרים גרי קייל.
איך אתה אומר מוסות אוזיל?
אוזיל.
אוזיל?
אוזיל.
הגרמנים אומרים אוזיל?
כן, לא, אבל הוא...
זה
לא
אוזיל? אבל תקשיב, נגיד, אפרופו שידור אנגלי, הם, אין מדינה בעולם ושדרים בעולם שכל כך מחרבים ומביישים שמות כמו באנגל. הם לא אכפת להם.
תשמע,
ונגל. הם אומרים ונגל, ריבונו של עולם. אתה לא מבין איזה טעויות הם עושים? אף פעם אל תקשיב לשדר אנגלי.
תקשיב, אמריקאי מדברים על כדורגל. מרצ'לו.
ג'יימס רודריגס.
כן, אבל אני זוכר שפעם אמרו יארי ליטמנן, כן, הם אמרו
ג'רי,
ג'רי, ג'רי לוט ליט, וואט
ליט מן, לא לא, אבל שמות זה הכי חשוב, כי זה אומר, כי אתה יודע, א', כי יש הרבה אפרופו ברשת החברתית שמתקנים אותך, אבל זה קודם כל כדי להבין איפה אתה נמצא ואיך אתה נמצא. ולגבי סטטיסטיקה, מה שאמרת, צריך במינון הנכון, במקום הנכון, למשל אני בדוגל בשיטה שמחצית שנייה, אלה הם דברים שהם רלוונטיים למחצית שנייה, כבר אין מקום לסטטיסטיקה. למה? כי המשחק כבר התפתח, כבר קרה משהו, יש לדבר על משהו אחר. בדרך כלל סטטיסטיקה ומינונים של סטטיסטיקה, אתה תכניס גם במצבים הרלוונטיים, כמו שאמרתי, ובעיקר קצת יותר בחצי הראשון.
אוקיי, ופרשנים, תראה, אחד מהדברים שאני הכי שונא, כן, והרבה פעמים פרשנים שהם היו שחקנים עושים את זה, זה הוא היה צריך לעשות ככה וככה, או הוא היה חייב להפקיע את השער הזה, או
גול של מצב של 100% גול.
גול של 100% הוא החטיא, אם הוא החטיא זה לא 100%, כן? אבל מעבר לדבר הזה, איך בעצם, מה הערך מוסף של פרשן? מה הוא יכול להוסיף? כי הרבה פעמים הוא לא מוסיף, הוא פשוט עושה, מבאס את המשחק.
שמע, יש מקומות בעולם שלא משתמשים בדרך כלל בפרשן.
אגב, באנגליה קורה הרבה פעמים.
לפעמים, גם בליגה השנייה למשל אין פרשן, לפעמים, ובליגה הגרמנית גם הפעמים אין פרשן, בשידור שיוצא הגלובלי האנגלי. פרשן, לפי דעתי, זה תפקיד קריטי לשידור, זה תפקיד שמאיר עיניים, בטח לעניינים טקטי, כולם, אמרת, דיברנו בחלק הראשון, שכולם הם רוצים להבין יותר, שפרשן טוב,
כן.
ויש פרשנים מצוינים, ואני רק אנקוב בכמה שמות, שאורי אוזן, ואסף כהן, וגם זאביק זלצר, שלפעמים מקבל טונות של ביקורת, זה פרשנים מצוינים,
כן, מקבל
לפעמים ביקורת, אני מסתכל,
זלצר,
אצל אנגלופילים, אוקיי, אצל אנגלופילים, שחושבים שהם באמת שיודעים הכל,
אני מאוד אוהב לשמוע את אורי אוזן,
אורי אוזן הוא מדהים, וזאביק ואסף, ויש עוד פרשנים טובים,
מרגיש לי שהוא עושה גם הכנה מאוד טובה,
פרשן טוב, צריך א', להכין אותך למשחק בכל הפתיח, מה קורה, מה צריך לקרות, טקטיקה, איפה קורה כדי להבין. דרך אגב, גם לשדר, השדר לא צריך להבין כדורגל כמו הפרשן, הפרשן צריך להבין כדורגל הרבה יותר. גם מבחינת נתונים סטטיסטיים שלפעמים מביאים, גם נתונים חדשותיים, ואז
אני,
מה שקורה,
אני אוהב שמכוונים אותי,
למשהו, ולדבר בשפה פשוטה גם, וגם לדבר בשפה פשוטה, לפעמים שמשתנות טקטיקות על המגרש, שמשתנים מערכים, להעיר עיניים, כי לפעמים אפילו השדר לא רואה את זה, השדר צריך להעביר את החוויה בצורה הטובה ביותר, ולתת את המקום לפרשן, ואני לא מסכים איתך שלפעמים, או עם אנשים שחושבים שפרשן התפקיד לא חשוב, כשפרשן טוב, והוא במינון הנכון, אז זה יכולה להיות חוויה, יכולה להיות חוויה אדירה לצופה, ואמרתי רק שלושה שמות מבין עוד כמה טובים, אבל שאני פשוט נורא נהנה לשדר איתם.
מה מרגיז אותך בשידורים, במהלך שידורים?
מה זאת אומרת, מה מרגיז אותי?
דברים שמרגיזים אותך, כי יש דברים שמרגיזים, כאילו, לא יודע.
אני אגיד לך, אוקיי, אני אגיד לך.
איך הדינמיקה בכלל? צועקים לך באוזן דברים?
יש גם עורך, ועורך הוא מלך השידור, אם הוא אמר שיש פנדל אתה הולך על פי העורך, דרך אגב גם צריך להבין.
אז בוא, אנשים לא מכירים את זה.
אוקיי, יש שדר ויש פרשן ויש עורך טכני שהוא מה שנקרא מקבל את כל העניינים מחול ודברים כאלה, או אני מדבר רק שידורים שהם נקראים אופטיוב מחול, יש עורך שידור, יש בן אדם שנקרא סיג'יסט שהוא מעלה את כל הסופרים, מה התוצאה ודברים כאלה, ויש רשם, כל אלה על שידור אחד פשוט. אם זה ניידת שידור כבר בחוץ במשחק של ליגת העל, זה הפקה פשוט לא נורמלית, ואנשים לפעמים, אתה יודע, לא מעריכים
מספיק,
לוקחים את זה כמובן מאליו. מה שאולי מפריע לי בשידורים, ושוב, קטונתי, אבל אני רק אגיד את האני מאמין שלי, שלא נותנים את החוויה לתת לצופה לשמוע ולהרגיש את החוויה שמתרחשת כרגע במגרש, שזה אומר לפעמים לסתום את הפה. אצלנו בערוץ, אם אני חס וחלילה אדבר בזמן שרואים ושומעים את You Never Walk Alone של ליברפול, אני מוך רם, או באמת אני אקבל בראש על זה. אם יש גול של, של קבוצה ביתית בבונדסליגה ואני אדבר בזמן שהקרוז נותן את החגיגה יחד עם הקהל, אז אני אקבל בראש. אם יש את השיר של יובה בסיום ואני אדבר על זה, אני אקבל בראש. צריך
יובה,
אחד השירים הגדולים,
נכון, למרות שאני אוהב את השיר של רומא יותר.
אני אפרופו זה גם הסגנון הבריטי שאני כאילו הולך עליו, כשיש גול, אוקיי, אתה נותן את הצחר של הגול, עדיף לא להגיד לרשת או פנימה או דברים כאלה, כי זה רק אחד יכול היה לעשות את זה והוא כבר לא איתנו וזה מרשת הגדול, אז להגיד אולי זה משהו אחר, לסתום כמה שניות, להגיד את המשהו, את הערך המוסף הזה בסגנון הבריטי, איך הוא עושה את זה, באמת בשורה וחצי, שתיים לא יותר, שוב לסתום, בוא נה, איך, לתת איך... את האווירה לקהל, ואז כשיש את ההילוכים החוזרים, זה המקום של הפרשן להסביר בדיוק מה קרה שם.
אתה מכין... שורות כאלה?
קאץ' פרייזס.
קאץ' פרייזס?
And that's a rap, bitch.
אתה יודע, אני השנה שעבר שידרתי ארסנל נגד טוטנהאם, ואמרתי לעצמי שכאילו אם ארקן נכבוש איזה גול, אז אני אגיד, תזכרו את השער הזה, כי זה יכול להיות שער שיוביל אותם לאליפות, זה הדיבור אז, אז כאילו ככה יצא לי באמת בשער, אבל אתה לא יכול להתכונן. נגיד, היה שער שידרתי הפועל באר שבע, ורדי כבש מ-30 מטר שער מדהים, אז מה שיצא, השתיקה, ואז מה שיצא לי זה, יאו ארדי. והייתי הכי מאושר בעולם, יאו ארדי, כי זה גם יאו ארדי וזה גם משחק מילים.
יאו ארדי.
בדרך כלל זה, בדרך כלל זה יצא שבלון, אתה יודע, בדרך כלל כשיש סתם שערים, אז תגיד משהו שהוא לא דרמטי, אבל אתה לא יכול להתכונן לזה.
זה מאוד קשה, כאילו, כן, אתה צריך כאילו, איזה סוג של יכולת נביאית.
אתה צריך א', להבין מה קרה לפני, מה הסיטואציה, מה הסיטואציה שמתרחשת על המגרש, ואז גם, אני חושב גם, שיהיה לך גם, גם מילון רחב בחיים להשתמש בו, ובגלל זה השפה האנגלית, ובגלל זה השדרים האנגלים כל כך גדולים, כי השפה האנגלית היא כל כך עשירה בשפה העברית, אין הרבה מילים, אתה אומר טוב, אתה אומר מצוין, ומעולה, ופנטסט, אבל זהו, אין לך עוד מילים. כן, אתה יודע, כל מיני מילים
כאלה. עולה לך בראש פתאום רעיון להכניס מילה? אתה יודע, יש הרבה מילים שאנחנו לא משתמשים בהן.
להכניס
מהגזוסטרה.
לא, אתה יודע, אתה פתאום מוצא, יש לך איזה מילה שאתה אוהב, ופתאום אומר, יו, אני הולך לשלב את זה, אני הולך להפוך את זה למילה שלי.
משחקי מילים, אני לפעמים מכניס, אתה יודע, ברגעים הנכונים,
יאו ארדי זה מוצלח.
לפני שידור דרך אגב, אפרופו הגיעה ודברים כאלה, וגם דיברנו מקודם על ליגה הולנדית, אז אתה תמיד עובר, ועובר שם, 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 ותמיד יש איזשהו משחק מילים על כל שם, בטח בליגה הולנדית. יכול להיות שבהמשך זה ייכנס.
איזה קבוצה הכי קשה לשדר מבחינת שמות?
פולנים. פולנים, אני יצא לי אפילו לשדר כדורף וכדוריד פולני, אל תשאלו איך ולמה, אבל פולנים, וגם צ'כים לפעמים, אבל פולנים.
דוידוביץ' זה די פולני, לא?
דוידוביץ' בעיקרון זה... תבקש השתלמות. זה צ'כי, אוקראיני, כזה, לא משנה, מדינה,
כן. כן, נכון, אני חושב, אפילו לבנדובסקי, זה לא... אפילו הפשוטים הם לא כאלה פשוטים.
בלצ'קובסקי, אתה יודע, וקונו יעקב, אתה יודע, יש שמות, זה נורא.
היה את דורטמונד שנה שעברה, לפי דעתי, זה היה עם מכתריאן.
דרך כלל אומרים מיקיטריאן. אומרים מיקיטריאן, הוא אמר, הרבה פעמים גם, יש גם היום אפליקציות ואתרים שבהם אתה יכול לשמוע איך אומרים בשפת המקור.
הרבה פעמים הם טועים.
לעתים רחוקות, אבל אנחנו, מיקיטריאן עצמו מול מצלמה אמר, שאלו אותו, איך קוראים לך?
איך אומרים...
איזה קטע?
ואומרים, אמרת מקודם,
אומר קימיך או קימיש?
זהו, זה, יש גרמנים שאנחנו, זה נורא, כי זה מין שגלדבך.
איך אומרים את השם הראשון שלו?
ג'ושוע.
אז זהו שזה לא ג'ושוע, זה יזוע.
יזוע, זה ש...
דה ברוינה, סלש...
לא, אומרים דה בריינה.
מי יודע את זה?
דה בריינה.
איך הוא אומר את זה?
אני אספר לכם סיפור, בן דוד שלי, יש לו חברה בלגית, הביא אותה לארץ לארוחה משפחתית.
אבל פולנית.
וקוראים לה, ואני אומר, רגע, קוראים לך דה בריינה, ואומרת, יואו, הבן אדם הראשון בארץ שקרא לי כמו שצריך.
אפשר להתקשר ליניב ברדה, שואל אותה איך היית קורא לו, אני בטוח שכולם הוגים את זה.
אבל אם אני, אתה יודע, אני אתחום שוב את העניין הזה, שצריך, השדר הוא צינור קריטי, הוא צינור קריטי לשידור. אני חושב שהקהל צריך יותר לתת כבוד לשדרים, כי להתאפס לקטנות זה מיותר וזה לא נכון, ושדרים משתפרים, ואני חושב שיש הרבה שדרים טובים בארץ יותר.
איזה ביקורת אתה כן תרצה לשמוע?
עליי או בכלל?
עליך, כי ביקורות עוזרות בדרך כלל. לא בדרך כלל, סליחה, יש ביקורות שעוזרות.
אם אני מדבר יותר מדי, אם אני אומר שטויות, אתה יודע, במובן ש... אם אני ביקורתי מדי כלפי המשחק, או אם אני, אתה יודע, אם אני יורד, אם אני גס רוח מדי, אם אני פתאום הייתי קשוח מדי...
בוא נאשר עד הזה ולזה, איך הוא מחליק?
אז לפעמים יש כאלה שמדברים בסגנון הזה, ואני, אתה יודע, לכבד את המשחק גם בליגת העל. יש הרבה פעמים בליגת העל, טוב, בליגת העל אפשר כאילו לרדת על כולם. גם בליגת העל, לכבד את המשחק ואת השחקנים, וגם להעביר ביקורת, ואתה יודע, אולי הדבר הכי חשוב, שזה אפרופו אמרנו קודם אודי טרלו וגם אצלנו בספורט אחת, אחת מהתפיסות החשובות וגם אומרים לנו ואמרו לנו, כשיש גול, אם לא משנה איך זה היה, קודם כל חיובי, אחרי זה שלילי. גם אם הייתה טעות של שוער, קודם כל ללכת על חיובי, לבוא עם החיובי, כי זה, ואחר כך השלילי, כי ברגע שאתה נותן אווירה חיובית, לא צריך לשקר ולא צריך לעשות רמאויות, דברים כאלה, אבל קודם כל אם אתה נותן אווירה חיובית, ואתה אומר שזה כן משחק טוב, לא, עוד פעם, לא לשקר, אם יש ביקורת אתה מעביר ביקורת, אבל לבוא, כי אנשים רוצים ליהנות, אתה נותן לאנשים את השעה, שעתיים בריחה ביום, ואנחנו, זה מחובתנו המוסרית.
היה משחק, אצלכם, הנה, סתם ראיתי את זה, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, 3-3, ובמקביל היה את הדרבי של מדריד. עכשיו, השדרן יכול למסגר את הסיפור הזה בשתי דרכים. אתה יכול להגיד, איזה משחק הגנה מזעזע, או שאתה יכול להגיד, איזה כיף, איזה כיף.
וזה, אם אני לא טועה, זה מוטי חביב, ואתה יודע, ומוטי.
הוא הדביק אותי.
עם הצבע, וזה כיף ששארים.
כי בטוויטר במקביל היה כזה, איזה הגנות גרועות, איזה הגנות גרועות, ואני משתף את זה, ואז פתאום שאני אומר, פאק איט, אני נהנה. אני לא רואה מדריד, אני לא רואה מדריד, אני נשאר ליהנות.
והשדר צריך לבוא מוכן לשידור. מבין את מה שקורה, עוד שדר לא חייב להבין, האם עכשיו יש 5-3-2-1 או 4-3-3, הוא צריך להבין.
בישראל, בהרבה מקרים המאמן לא מבין.
הוא צריך להעביר את החוויה, הוא צריך להעביר את הסיטואציה, ולתת את הכבוד לשחקנים, ולקהל, ולמגרש, ולסתום לפעמים, ולא להתעלות על המשחק, אלא להיות חלק ממנו.
אז אני חושב שאחרי שעתיים, אנחנו יכולים לסתום.
תודה רבה חברים.
שרון דודוביץ' היה מופלא.
היה כיף, תודה רבה לכם.
תמשיך את העבודה הטובה. יש לך את ההרצאה ביום...
יום חמישי, פטיו בר, זה בתל אביב, במחוב מפו, בשבע בערב, אתם מוזמנים. על סיפורי ספורט, סיפורי סינדרלה וקצת תקשורת.
נתראה בשבוע הבא עם עוד נתון.
יאללה ביי.